שלום, אתם אוהבים פתיתים? אם לא, אז למה אתם אוהבים את הדמוקרטיה המהותית? בפרק זה תמיר דורטל מערך את עורך הדין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום הישראלי למשפט וחירות, שמנסה לבוא וללמוד מהפדרליסט סוסייטי האמריקאי וליישם הרבה מאוד מהלקחים שהובילו להצלחה משפטית בבחירת השופטים שם בארצות הברית, כאן לארץ. בפרק זה ניסינו להבין מהי דמוקרטיה מהותית שהמציא כבוד השופט אהרון ברק. מה זאת התפיסה הזאת? על מה היא מתבססת? והאם היא כמו פתיתים? ישראבלוף ישראלי? או שיש לה יסודות הנטועים עמוק בתוך חגותו של ג'ון לוק, האבות המייסדים האמריקאים, ושאר הוגי הדמוקרטיה הפורמלית. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ג'וני.
אהלן.
אני לא יודע מה איתך. אני שלמדתי משפטים, הגעתי לשיעור ראשון במשפט חוקתי, התיישב מולי פרופסור ברק מדינה, מי שכתב את הספר, את הטקסטבוק, המנחה לעניין חוקה בישראל, יחד עם פרופסור רובינשטיין, והתחלתי לשמוע על דמוקרטיה מהותית, דמוקרטיה פורמלית. אתה טוען שהונו אותי. ספר לי על זה.
עבדו עליך. תשמע, צריך להתחיל עם זה, אני חושב שהחוויה שלך היא לא שונה כל כך כנראה מהחוויה של רוב תלמידי המשפטים בישראל. אולי תלמידי מדעי המדינה, אבל נראה לי קצת פחות, זה בהחלט החוויה המשמעותית שאני חושב של רוב תלמידי המשפטים בישראל שנתקלים לראשונה בדיני חוקה. ואני עוד שנייה אגיע לזה, אבל חשוב להבין, החוויה הזאת לא משותפת לתלמידי משפטים בגדול בשום מקום אחר בעולם. בעוד שאנחנו נבין מה זה אומר. אבל אני רוצה להסביר שנייה ש כשאתה למדת על המונחים של דמוקרטיה מהותית ודמוקרטיה פורמלית, ואנחנו עוד שנייה נצלול טיפה אותו פנימה למה זה אומר, עבדו עליך. סיפרו לך סיפור שהוא לא נכון. ואני אנסה בפרק הזה לשכנע אותך שבאמת עבדו עליך, ולזה אני קורא הונאת הדמוקרטיה מהותית.
אז רגע, אני מנסה להבין. למה בכלל זה נכנס, המושגים המופשטים האלה, שאולי קשורים יותר למדעי המדינה, איך הם נכנסים לדיני חוקה? אני זוכר שהרבה פעמים למדתי דברים אצל מדינה, אבל גם אצל פרופסורים אחרים, שאתה כאילו, הם קצת מביאים לך את התשובה לפני שהם שואלים את השאלה. זאת אומרת, לומדים על מה זה דמוקרטיה פורמלית, דמוקרטיה מהותית, לומדים על מה זה חוקה בלתי כתובה, מה זה חוקה פורמלית, חוקה מהותית, כל מיני שאלות כאלה, שהן בעצם תשובות לשאלות שלא נשאלו, ואז מביאים לך פסקי דין, ולאט לאט אתה מבין, שנייה, אולי בעצם, אין לנו חוקה, ולכן הם מדברים אותנו על חוקה בלתי פורמלית.
טוב, זה
מה קורה שם?
זו שאלה ממש טובה, אבל נראה לי ש תשמע, קודם כל יש סיבות טבעיות מאוד לדבר, כשאתה מדבר על חוקה, או דברים כאלה, אתה מדבר על דמוקרטיה. כלומר, אני חושב שאם חוקה הוא אמצעי קלאסי להגבלה עצמית דמוקרטית, אז אתה נאלץ, ואפילו מחויב, להיכנס לשאלות יסודיות של מהו דמוקרטיה. אבל פה בדיוק הנקודה, שנכנסת העונה. כי בלימודי המשפטים בישראל, אבל באופן רחב יותר בשיח המשפטי בישראל, עובדים עליך עלינו פעמיים. קודם כל מספרים איזשהו סיפור שהוא לא נכון, שהוא פייק, לגבי ההגדרה של דמוקרטיה. והדבר השני, זה שלא מספרים לך שמראים לך רק גרסה אחת מאוד מאוד ספציפית וצרה של מה זה הדבר הזה. כלומר, לא אומרים לך
וסומכים שאתה לא יודע לקרוא אנגלית, כאילו?
וסומכים על זה שאתה לא מכיר מספיק את ההגות העולמית, הליברלית הקלאסית, ובת זמננו, בנושאים האלה. חד משמעית. בעצם ממנפים את הבורות היחסית שלנו, ואת הניתוק היחסי שלנו, גם גיאוגרפית וגם תרבותית, מרוב תרבות המערב, ועל זה מסתמכים כשבעצם מספרים סיפור שהוא פייק לחלוטין.
האמת, לי המזל, אני חושב שקצת כמו הרבה סטודנטים, הגעתי ביום הראשון ללימודים והרגשתי לבד, כי בעצם לא הכרתי אף אחד שהתחיל ללמוד איתי. אז לאט לאט הקמתי חבורה של חבר'ה שלומדים ביחד, מסכמים את המאמרים ביחד, ולומדים ביחד למבחנים. ולמזלנו, היה שם איזה אחד קצת יותר מבוגר וקצת יותר חכם מכולנו, קראו לו בועז לוי, הוא היה עורך משנה של אתר מידה, והוא ככה, כל פעם שהוא שמע דברים, הם התחברו לו. ואז אחרי השיעורים, כשבאנו ויצאנו מהכיתה, אז הוא בא ואמר, תשמעו, הוא אמר ככה ואומר ככה, בכלל ככה וככה וכך. ובכלל, שהיה לי כל מיני שאלות על התחומים האלה. אז הוא אמר לי, מה, אז תקרא את הפדרליסט, ואז תדע כל מה שאתה צריך לדעת. זאת אומרת, הרבה פעמים מי שבא עם השכלה עודפת על הסטודנט הממוצע, הוא חווה את הלימודים אחרת, והוא כבר מבין שמשהו פה בעייתי, הרבה הרבה לפנינו, כבר בשיעור הראשון הוא הבין שמשהו פה בעייתי, והוא ככה ישב עם, אני זוכר, עם ידיים שלובות, ואמר, בוא נראה מה הוא אומר, בוא נראה אם הוא אומר משהו שככה...
שיכול להדליק אותי.
שמחזיק מים, לא?
כן, שיש בו משהו. כן, אני מכיר תומד משפטים בתל אביב, שהוא בוגר תואר מדע המדינה מהעברית, והוא יוצא עם סיפורים מקוממים על הדברים שמספרים שם, אבל אני חושב שזו בדיוק הנקודה, כי רובנו, כולל אני, כשלמדתי משפטים באוניברסיטה העברית, לא באים עם הכלים האלה, ורובנו יושבים שם ומלמדים אותנו. אז מה בעצם כן מלמדים אותנו? מהי העונה הזאת? הוזנה, ופה אני מקווה שלזה נצלול בשיחה שלנו. העונה היא שיש דבר, בכלל שיש חלוקה כזאת. בואו נתחיל עם עצם ההבחנה בין דמוקרטיה מהותית ובין דמוקרטיה פורמלית. ומה שמלמדים בדרך כלל בשיעור הראשון, שדיני חוקה, זה שיש דבר שנקרא דמוקרטיה פורמלית, וזה מנגנון, זה שיטה, זה כללי משחק. זה כללי משחק שבדרך כלל כולל כמה מרכיבים ממש מנגנונים של כמו בחירות תקופתיות, חשאיות, סודיות, כלליות וכו'. איזשהי מודל כלשהו של הפרדת רשויות. המון פעמים בתוך דמוקרטיה פורמלית כוללים גם איזושהי רשימה מצומצמת של זכויות יסוד או חירויות יסוד מאוד מאוד ספציפיות, כי בעצם, ואנחנו אולי נגיע לזה, כי זה בעצם הדברים הליבתיים שמאפשרים את עצם השיטה. כלומר, ברור שאם אין חופש תנועה, לדוגמה, אם אתה לא יכול להסתובב ברחובות באופן חופשי, אז אין כל כך טעם בזכות לבחור ולהיבחר, לדוגמה, כן? בעצם אין טעם בבחירות. אז אפשר לדבר על זה בדיוק על הזיקה בין הרשימת חירות האלה לבין המנגנון, אבל באופן כללי, זה התיאור הכללי של דמוקרטיה פורמלית. ובאים ואומרים לך, לא, אבל יש דבר שנקרא דמוקרטיה מהותית. וכבר אני מקווה שאתה מבין את הרמז, כן? כאילו אם אני אומר לך, יש לך חבר פורמלי וחבר מהותי, נראה לי הבנת מי החבר אמת שלך ומי החבר בכהילו, אני מניח.
כן. האמת היא, את הטריקים האלה, אני חושב שאהרון ברק וחבר מרעב לא המציאו. זאת אומרת, כבר אנחנו מכירים את זה דבר ראשון מכל השיח הנוצרי לאורך כל הדורות. ורסוס ישראל, מי שזוכר את הפרקים שעשינו עם מילד ליסון. יש את ישראל, עם ישראל בבשר, ויש את עם ישראל ברוח. עכשיו, מה עדיף?
כן.
זאת אומרת, זה מסורת ארוכה של תיאולוגיה נוצרית שמנסה לפסול את עם ישראל ממעמדו האמיתי, ולקרוא להם, לא, הם העם ישראל יותר אמיתי, כי הם גם שמעו את ישו ואת תורתו, ולכן הם העם ישראל שיותר נאמן לאלוהים, כי ישו הרי שליח של אלוהים. ואז באו הקומוניסטים, בעקבות מרקס וטרוצקי, שלהפניה הזאת פרופסור אפרים פודוקסיק הפנה אותי, וזה שכבר בימים הראשונים של ברית המועצות, בוויכוח המפורסם בין טרוצקי לבין סטלין וכל העשייה השנייה, בעצם טרוצקי בא ואמר שהדמוקרטיה בברית המועצות היא דמוקרטיה מהותית, והדמוקרטיה של הסוציאל דמוקרטים היא דמוקרטיה פורמלית. זאת אומרת...
במיוחד גם הדמוקרטיה של ה... בכלל הדמוקרטיה המערבית היא גם דמוקרטיה פורמלית
כן.
בלבד.
כן, וגם כמובן ידוע הביטוי חופש פורמלי וחופש מהותי, גם זה הקומוניסטים אמרו שאצלם החופש הוא מהותי, כי האדם משוחרר מעול הפרנסה, מהעול של הנושים שיבואו וישדדו אותו וכו וכו. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אני חושב שאתה יודע, אני לא מתיימר לקשור פה קשר בין התפיסת העולם הברקיסטית או הגרסה הישראלית הכחול לבן של הכחול של דמוקרטיה מהותית לבין ההגות בין אם זה ההגות הנוצרית ובין אם זה ההגות הקומוניסטית. בוודאי שיש אירוניה מסוימת, במיוחד לגבי המונחים דמוקרטיה מהותית ופורמלית, שהשימוש היחיד האחר שנמצא, ניתן באמת למצוא להם בעולם זה שמה, אצל המרקסיסטים, אצל אותם תנועות דקעניות ורצחניות שידעה האנושות. אבל מה שכן, בוודאי שתמיד לאורך כל ההיסטוריה, תמיד יש מעין הבחנות בין הדבר כפי שהוא נחזה, או הדבר במובן הטכני שלו, לבין המהות שלו, לבין הליבה שלו, הדבר האמיתי, שהמון פעמים הוא באמת חורג מעבר. אתה יודע מה, אני מוכן לקבל את זה, כן? אולי נסכים שיש אדם טכני ואדם מהותי, בסדר? אדם טכני זה מעין גוש בשר כזה, עם דם שזורם בעורקה, ואולי יש לו דופק, אבל אנחנו מסכימים שאדם מהותי זה כנראה משהו הרבה מעבר, איזושהי נפש, איזשהו שכל, איזושהי תבונה. אוקיי, אז ברמה פיזיולוגית אולי אפשר, כבר אני חושב, הבחנה כהבחנה ever בעולם היא לא הבחנה מופרכת. למה היא מופרכת בהקשר הישראלי הזה של דמוקרטיה? אז קודם כל, התחלתי לתאר את הדמוקרטיה הפורמלית לפי הגרסה הזאת. אז המצדדים בגישה הזאת באים ואומרים, לא, אבל יש דבר שנקרא דמוקרטיה מהותית. בדמוקרטיה מהותית, או אם נאמר באמת מה שמתכוונים, דמוקרטיה אמיתית, היא דמוקרטיה שכוללת מגוון מאוד רחב של מאפיינים נוספים. זה קשור לכוח של מערכת המשפט ושופטים, זה קשור לזכויות סובסטנטיביות, כן? לרשימה מאוד רחבה של זכויות מסוימות שצריך להעניק לציבור.
גם זכויות לב ולא רק חופשים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים בדמוקרטיה פורמלית, אז בדרך כלל מדובר על חופשים ולא על זכויות. זאת אומרת, חופש הדת, חופש העיסוק, חופש ההתאספות, הזכות לפרטיות שהיא יותר אל תעשה מאשר המדינה, בואי תספקי לי פרטיות באופן...
אחד משמעית, אם נבחין, אתה צודק לחלוטין שאחת ההבחנות בין שתי הגישות האלה, או לבין ההבחנה שדעתי היא מלכותית, אבל בתוך ההבחנה הזאת, היא שהדמוקרטיה הפורמלית מדבר על הגבלת השלטון, ועל המקומות שבהם אסור לשלטון להתערב בחיים שלך, ולזה אנחנו קוראים חירויות. כלומר, גם אם המינוח הוא זכויות, אנחנו מדברים על מקומות שבהם, זה גבולות גזרה של השלטון, איפה אסור לו להתערב לך בחיים, לאזרח.
כן.
הדמוקרטיה המהותית כוללת רשימה מאוד ארוכה של זכויות פוזיטיביות שהמדינה מחויבת להעניק פוזיטיבית לאזרח בכל מיני צורות. ואני בעצם, ואם נדלג רגע לסוף, כי אני חושב שזה חשוב להאמר כבר בשלב הזה, הדמוקרטיה המהותית בעצם מבקשת להסיק מסקנה ולהכתיב מראש את התוצאה של הדיון הציבורי הדמוקרטי. כלומר, הדמוקרטיה המהותית באה ואומרת, תקשיבו, דמוקרטיה פורמלית זה נחמד והכל, וריבונות העם זה נחמד והכל, אבל אנחנו רוצים להכתיב לכם מראש, אנחנו נגיד לכם על מה אסור לכם להתווכח, אילו החלטות אסור לכם לקבל. אם אתם רוצים להחליט החלטות מסוימות לגבי תיעדוף מסוים של משאבים, ולגבי אם מי מותר להינשא ואיך מותר להינשא וכל מיני שאלות כאלה, אנחנו נכתיב לכם מראש מהי התוצאה האפשרית היחידה עבורכם, ואנחנו נקרא לזה דמוקרטיה.
ואז מי שלא יתמוך בדמוקרטיה המהותית הוא בעצם לא דמוקרט, ולהיות לא דמוקרט זה בעצם איזשהו סוג של או כללה, או כבר הנאצים מתחילים לעלות לנו כמו בפרק הקודם. והאמת היא שכל המשחק הזה עם השפה מאוד מזכיר לי מאמר נפלא של ג'ורג' אורוול שנקרא פוליטיקה והשפה האנגלית, ואני אצטט קטע קטן ממנו על מנת להראות את המניפולציה שבשימוש במילה דמוקרטיה ומהותית יחדיו. הוא אומר כך, למילה פשיזם אין כיום כל משמעות פרט לכך שהיא מסמנת משהו לא רצוי. תזכרו את זה, הוא כתב בשנות ה-40. כלומר, עוד לפני שבכלל, נקרא לזה, עוד לפני בכלל שכל הדיון הישראלי או הדיון במערב היה איזשהו דיון מפותח מדי על לאומנות יותר מדי וזה, עוד רק הנאצים עלו לשלטון, והמילה פשיזם עוד לא התפשטה לעוד אנשים שהם לא חיו בתקופה הזאת. לכל אחת מהמילים דמוקרטיה, סוציאליזם, חופש, פטריוטי, ריאליסטי, צדק, יש מספר משמעויות שונות שאינן מתיישבות זו עם זו. במקרה של מילה כמו דמוקרטיה, לא זו בלבד שאין שום הגדרה מוסכמת, אלא שהניסיון לייצר כזו נתקל בהתנגדות מכל הכיוונים. כמעט כל אדם חש שכשאנחנו אומרים שמדינה היא דמוקרטית, אנחנו משבחים אותה. זאת אומרת, הדמוקרטיה פה היא לא רק מילה תיאורית, היא גם מילה שבאה לתת איזשהו שבח למי שמחזיק בעמדה הזאת.
אז אני רוצה לחלוק פה על אורל וגם להסכים איתו. ברור שאני מסכים איתו מהבחינה של, כשאנחנו מדברים על הטרמינולוגיה הזאת, השיטה הזאת של ההבחנה מלאכותית בין דמוקרטיה מהותית לבין דמוקרטיה פורמלית, היא לא טיפשית, והיא במכוונת מכוון, והיא מכוונת כדי, כי כולנו בעד דמוקרטיה, נכון? בוודאי, ואתה לא רוצה להיות אנטי-דמוקרט, נכון? בוודאי.
אתה לא יכול גם לבחר אם אתה אנטי-דמוקרט.
בוודאי. ולכן, אם אני מכתיב מראש את התוצאה של ההליך הדמוקרטיה באמצעות איזושהי טרמינולוגיה שגויה ומוטעת שנקראת דמוקרטיה מהותית, אז אני יכול לכפות עליך כל מיני הסדרים בתירוץ שזה דמוקרטיה. ואולי עוד שנייה נגיע לזה בעצם, למה עושים את השימוש בהבחנה הזאת, למה לא משמשים בטרמינולוגיה אחרת, או מה ייחודי בטיעון הישראלי לדמוקרטיה מהותית. בוודאי מבחינה הזאת אני מסכים איתו, אני חולק עליו מבחינה של, אני חושב שהיום דווקא כן אפשר לדבר על מאפיינים משותפים של דמוקרטיה, כן אפשר לדבר על איזשהו בייסליין, על איזושהי מוסכמה כללית, בין אם זה בספרות של מדעי המדינה, בין אם זה בספרות של משפטים, משפט חוקתי, בין אם זה בהגות הליברלית הקלאסית, בוודאי שכן אפשר לתת איזשהו קווים מנחים של איך נראית דמוקרטיה, מה שהם קוראים לו דמוקרטיה מהותית, סליחה, דמוקרטיה פורמלית, אבל משהו בעצם, מה שהם בעצם כן המאפיינים, היסודים המשותפים, שדבר שאנחנו בדרך כלל נקרא לו דמוקרטיה. מה שקורה חשוב לי להעביר כנקודת התחלה פה, אבל זה עד כמה זו המצאה ישראלית כחול לבן, הדבר הזה.
כמו פתיתים?
כמו הפתיתים, כמו הפתיתים, זה דבר, אני מאוד אוהב פתיתים, כן, אז לא יודע, לא נעים לי, אבל אני מאוד אוהב פתיתים, אבל זה דבר שלא רק שזה המצאה ישראלית, אלא שאף אחד בעולם אחר, אף אחד אחר בעולם לא רוצה את זה.
כלומר, בניגוד לשרי, שזה המצאה ישראלית, או סנדיסק,
שכולם אוהבים.
כן, זאת אומרת, זה המצאה ישראלית, והיא כל כך גרועה, שלא התיקו את זה, ואנחנו תקועים עם זה, רק כי שיטת הבחירת שופטים שלנו, שיטה דפוקה.
למה אנחנו תקועים עם זה, אני לא אגיד, אבל בוא נגיד שזה כמו המחיקון, כן? תחשוב שישראל המציא את המחיקון, שזה הכלי הזה שמוחק צבע מהטלוויזיה, כדי שחלילה לא יהיה לנו צבע בערוצי טלוויזיה שאנחנו קולטים, שכן, היה קיים עד שנות ה-70 או ה-80, ולא זוכר עד מתי הפסיקו את זה כבר. אבל זה מן המצאה ישראלית כזאת, כלומר, זה המצאה ישראלית גרועה שאנחנו לא מצליחים להתנער ולהתעתק בין. אני רוצה רגע להמחיש את זה. תלכו, תחפשו בעצמכם, תלכו, תחפשו באנגלית, substantive democracy. לכו חפשו, או כל וריאציה אחרת, עוד שנגיע לטיעונים בהקשר הזה, אבל לכו חפשו כל דבר דומה לדמוקרטיה מהותית בהגות העולמית, ולא תמצאו, אין דבר כזה. לכו לסטודנט למשפטים, גם בבתי ספר פרוגרסיביים, וגם סטודנט, וגם עם מרצים פרוגרסיביים או שמאלנים, או כל דבר כזה. אין בית ספר למשפטים טוב בעולם, בארצות הברית, או באנגליה, או במערב, שמלמד את המונחים האלה, את הבחנה הזאת, בין דמוקרטיה מהותית לבין דמוקרטיה פורמלית. וזה כל כך חשוב לי שתבינו את זה, משום שלא נעים לקבל את הבשורה שעבדו עליך. זה חוויה לא נעימה. אני חושב שרובנו אוהבים לראות את עצמנו כאנשים פיקחים, נבונים. אנחנו יודעים לזהות מתי מישהו מעבר אותנו, מתי מישהו מערבב אותנו. אנחנו אנשים חכמים, אנחנו בשוק, אנחנו, כן, יש לנו חוכמת רחוב. אז צר לי לבשר לכם, אבל אם אתם עברתם לימודי משפטים בישראל ב-30-20 שנים האחרונות, אתם כנראה למדתם הונאה מוחלטת לגבי הלב וההגדרה של דמוקרטיה, כפי שזה מקובל בכל העולם.
אוקיי, ומה נפקא מינה של כל ההגדרות המדעי המדינה האלה לעניין משפטים, לעניין איזה משהו שהוא כן חשוב במשחק הדמוקרטי בארץ? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
זו שאלה פנטסטית, אני חושב, בגלל שפה קבור הכלב. אני מסכים השאלה שזה כאילו, אוקיי, מה אכפת לנו? יש פה איזשהו דיון תיאורטי על מה המשמעות או מה המובן והמשמעות של המונחים האלה של דמוקרטיה וכו'. ויש גרסה כזאת ויש גרסה אחרת, ובאו ישראלים, איזושהי פורמולציה שלהם, הספציפית יותר אהרון ברק וממשיכי דרכו, ואמרו, הנה, יש לי איזושהי פורמולציה חדשה לתאר דמוקרטיה. מה הבעיה? כאילו, מה הביג דיל? אז אני אגיד לכם מה הביג דיל. בתוך הדמוקרטיה המהותית, ומה שמאחד אותו, אני חושב, מכל הטיעונים האחרים של דמוקרטיה ליברלית או דמוקרטיה מערבית, שהם תיאוריים נטו, בתוך דמוקרטיה מהותית יש מנגנון אכיפה עצמית, וזה הדבר הכי חשוב להבין לדמוקרטיה מהותית. דמוקרטיה מהותית בעצם כולל בתוכה טענה, הטיעון הזה כולל בתוכה טענה, שבדמוקרטיה מהותית יש כוח, יש עוצמה, יש סמכות לבעלי תפקידים מסוימים, לאכוף את אותה דמוקרטיה מהותית, וזה במיוחד השופטים ובתי המשפט.
כלומר, זה קצת כמו שבעיקרון שלטון החוק, שמדברים עם כל אותם שופטים ואומרים, יש פה פגיעה בשלטון החוק, בעצם יש דברים שמנוגדים לשלטון החוק כפי שהוא נתפס על ידי כל מדינה מערבית אחרת, ששלטון החוק זה עיקרון לא בין 20 ולא בין 50 ולא בין 100 שנים, הוא עיקרון מאוד מאוד עתיק שמגיע כבר מהמשפט הבריטי, כבר מהקומן לאו, באמת מאוד 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 עתיק ווותיק ומסורות משלו, אז כמו שבשלטון החוק הברקיסטים גנבו מילה שאומרת משהו אחד והפכו אותה לא של שלטון המשפטנים, ככה בדמוקרטיה מהותית הם לקחו מילה שנקראת דמוקרטיה, ולא הוסיפו עליה קצת טיבול של זכויות אדם, ואמרו זה דמוקרטיה פלוס, לא, הם לקחו כל מיני רכיבים שהם אנטי דמוקרטיים במהותם, כמו זכויות אדם וכמו שיקול דעת בלתי מוגבל של שופטים, או כמו חקיקה שהיא לא מספיק ברורה ולא מספיק מפורטת, והפכו את זה למשהו שהוא פשוט מנוגד לדמוקרטיה בעצמה. ואני חושב פה הקאץ', כי זה לא האם אני אוכל אוף או אוף עם תפוחי אדמה. אוף זה פורמלי, תפוחי אדמה זה מנה רצינית כבר, אלא האם אני אוכל אוף, האם אני אוכל אוף עם גבינה, ואז כבר אדם דתי לא יכול לאכול את זה.
זה יותר מזה, זה לבוא ולקחת גוש של טופו, ואין שום דבר נגד טבעוניים וזה, אבל זה כבר לקחת גוש של טופו ולקרוא לזה אוף מהותי. כלומר, ואני חושב שאתה עולה פה בדיוק על הנקודה, כי שלטון החוק בישראל, אכן יש המצאה כזאת שנקראת שלטון החוק מהותי, שגם כמעט ואין לו שותף אך ורע בכל העולם, וגם יש כמובן את החוקה המהותית, שגם אין לו שום דבר דומה בכל העולם. ואני אומר המון פעמים לסטודנטים משפטים שנדבר איתם, שכשאתה שומע את המונח מהותי, תניח שהולכים להציג לך את הדבר ההפוך מהמונח המקורי. כלומר, בישראל המשפטנים מצאו איזה פטנט להצמיד את המילה מהותי, ולאז להגיד ההפך. מה זה אומר? זה אומר, לבגוד בשתך זה ניסויים מהותיים. לבוא, כן, לגנוב לך משהו, לפרוץ לך לתוך הבית ולגנוב ממך את הטלוויזיה, זה השאלה מהותית. אבל ממש ככה.
אבל איך זה קורה? כלומר, לתחושתי זה קורה יותר בישראל במקומות אחרים. יכול להיות שמראש האנשים שאני נפגש איתם מארצות הברית וממדינות אחרות, הם אנשים שמראש עשו לעצמם שם, ואז הם כאלה משכילים, וזה שמכירים אותם גם בישראל, וכשאתה מדבר איתם, אתה מדבר עם גדולי המוחות. יכול להיות שזה פשוט הטייה כזאת או אחרת שמגיעה זה. אבל אני אומר לך באמת, כשהייתי בארצות הברית לאחרונה בקיץ, דיברתי עם כל מיני אמריקאים, בניגוד לישראלים שירדו לשם ללוס אנג'לס, החברים של אח שלי, והייתה להם הבנה בסיסית במה שנקרא אזרחות, סיביקס. כלומר, היה להם הבנה בסיסית של מה זה דמוקרטיה, מה בית משפט עושה, מה הכוחות, האם אנחנו סומכים באופן בסיסי על העם, יש לנו איזה מין תחושה שהעם הוא בסדר, הוא יודע לעשות את מה שהוא צריך, תחושה של חירותיות כזאת. ובישראל אין את זה, אין, כאילו אנשים בטוחים שאם מישהו אחר החליט על חייהם, ואם מישהו אחר ישתלט להם על ההחלטות ויקח להם את השיקול דעת, זה טוב.
זה דבר טוב, זה מבורך.
זה סך הכל זה סבבה.
טוב, כמובן שאלה גדולה, ואני לא חושב שבאמת נוכל לענות עליה כאן, אבל אפשר לדבר המון על מה הסיבות שהובילו לזה, או אם ניקח את המינוח שלי, אז איך, למה העונה הזאת עובדת? כלומר, איך מצליחים לעבוד על כל כך הרבה אנשים? איך זה מצליח לתפוס, בין אם זה בפקולטה למשפטים, בין אם זה בג'ורנלים ובכתבי עת, בין אם זה בשפיטה אפילו, כן? איך אפשר לתחזק את העונה הזאת? זו כמובן שאלה מורכבת. אני חושב שזה מאוד קשור למה שאתה אמרת. אני אציין שתי נקודות שספציפית אני חושב קשורות לישראל, או כמה נקודות שקשורות לישראל. אחד זה שישראל אין מסורת רפובליקנית ארוכת שנים, כמו בוודאי מדינות המערב האנגלוסקסיות, כמו בוודאי ארצות הברית, אנגליה, והמדינות מדינות הקומון לא, מדינות האנגליות לשעבר, מושבות האנגליות לשעבר, וגם המדינות המערב אירופאיות מבחינת צמיחת הליברליזם הקלאסי והנאורות וכו'. בישראל אין את המסורת הרפובליקנית, כשאמרנו רפובליקנית, אני מדבר כמובן על, במונחים מודרניים זה אומר דמוקרטית, או של שלטון עצמי, לא רפובליקני כמו המפלגה הרפובליקנית.
כן, של שלטון נציגים.
שלטון נציגים, של חשדנות עמוקה כלפי השלטון הממוסד, חשדנות כלפי הרעיון שמישהו אחר יקבע לך על אורחות חייך, כל מיני תחושות בטן כאלה שמתפתחות במשך דורות רבים מאוד, ובישראל פשוט אין את ההיסטוריה, אין את הרקע הזה. נכון שאימצנו תפיסה יחסית, all things considered, אימצנו תפיסה דמוקרטית כשקמנו את המדינה, אבל זאת בלי התרבות הדמוקרטית העמוקה שמשתרשת במשך דורות רבים מאוד. אני אופטימי, ואני מאמין שיום אחד כן יהיה לנו את הרקע הזה שנגיע לשם, אבל עוד מרכיב שאני חושב לא טריוויאלי, ישראל היא אכן דמוקרטיה מערבית ליברלית, אני חושב שזה נכון לחלוטין.
אפילו היום,
כנראה היום יותר מאשר אי פעם, כשאנחנו מסתכלים על מפאי והשליטה על השוק, ועוד המון מאפיינים שעם כל הפסימיות, אני חושב שבסופו של דבר ישראל כן משתפרת כל הזמן בציונים הדמוקרטיים שלה, אבל...
באמת? יותר משנות ה-70-80 אחרי המפח.
אפשר לדבר על זה, אני חושב שברור שאחרי 85 ותוכנית ההבראה של השוק וההפרטה, כלומר, במדעי
הכלכלית מצבנו יותר טוב מאי פעם, אבל מבחינה משפטית, מבחינה דמוקרטית,
אנחנו נגיד את זה, אולי לא מבחינת הכוח של מערכת המשפט, אבל גם על זה אפשר לדבר. אבל נשים את זה בצד שנייה, ישראל היא אי, ישראל לא נהנית, אתה דיברת על שפה, כן, שישראל לא דוברים אנגלית, וזה נכון, אבל ישראל גם אפילו ברמה הגיאוגרפית, אם אתה חושב סתם, קח מדינה רדומלית באירופה, קח את אוסטריה, אוקיי? לאוסטריה יש...
בחרת, אתה מדינה עם הכי הרבה גבולות.
אתה יודע מה, כי היום אוסטריה היא מדינה דמוקרטית ליברלית, ועם כל הבעיות שלה, ועם כל העבר האפל שלה וכו', היא כבר המון עשרות שנים דמוקרטיה מערבית ליברלית, כנראה, אתה יודע מה, עם שיטה דמוקרטית ליברלית יותר טובה משלנו. היא בית משפט לחוקה שממנים אותה, הבית מחוקק ועם חוקה פורמלית מוסדרת שבאמת מעניקה סמכות ולא הפייק חוקה שיש בישראל וכולי. אז אני מוכן לאמץ היום את השיטה, את מערכת המשפט ואת השיטה החוקתית האוסטרית.
זה רכבות שמגיעות בזמן.
לגמרי. וקרם שניתאים. לא יודע מה היית. אני הייתי. אבל לאוסטריה יש 4-5 שכנים גיאוגרפיים עם שיטות שונות. דמוקרטיות. ליברליות, אבל עם שיטות שונות. וכמעט כל מדינה דמוקרטית מערבית אחרת בעולם, יש לה את הבנפיט הזה של שכנים, בין אם זה שכנים תרבותיים מבחינת השפה, ובין אם זה שכנים ממש גיאוגרפיים, שהם יכולים ללמוד מהם, וזה כל הזמן פוקח את העיניים, וכל אזרח שם תמיד אומר ורואה, אוקיי, יש פה איזשהו מנעד, יש פה מגוון, זה לא שיש שיטה אחת ספציפית, איך למנות שופטים, ואיך לעשות פרשנות משפטית, ואיך, מה ההגדרה של דמוקרטיה, ואילו זכויות מותר, ואילו זכויות אסור, ואילו זכויות חובה וכו'. זה אוטומטית פותח את הראש. והישראלים, בגלל הבידוד הגיאוגרפי שלנו, וגם הבידוד התרבותי שלנו מהעולם המערבי, אז הרבה יותר קשה לישראלים להיפתח ולהיחשף לזה שיש עולם גדול שם, יש מנעד מאוד רחב שמה זה אומר דמוקרטיה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אולי גם אפשר לומר שכשאוסטרי עובר את הגבול לגרמניה, עובר את הגבול להונגריה, הוא לא אומר פה זה הברברים. הוא אומר, פה זה בני תרבות כמוני, אמנם אני בתור אוסטרי מתנשא על,
על
ההונגרים,
כן, כן.
אבל וואלה, אולי יש להם פה איזה שיטה או שתיים, אולי גם פה הרכבות מגיעות בזמן, אולי יש מה ללמוד. פה אנחנו, אני חושב שכל אחד מאיתנו שיורד לסיני, ומדבר עם הבדואים, ברור לו שהשלטון המצרי זה שלטון מושחת, שלטון
של צבא ששולט. רגרסיבי, אלים, פרימיטיבי, דיקטטורי.
אתה אומר, גם אם עושים משהו אחרת, ואתה אומר, אם הם עושים משהו אחרת מאיתנו, זה כנראה בגלל שהם יותר גרועים, לא בגלל שהם יותר טובים.
כן, אני חושב שזה נקודה מצוינת, וברור שאנחנו בתור ישראלים יכולים בקלות ובצדק לשלול את כל שיטות המשטר שמסביבנו.
כאילו אין להם להשקיע בכלל זמן בלקרוא את החוקה המצרית.
חד משמעית. לעומת זאת, האוסטריה הממוצע, או כל מקבילה אחרת, בעצם לא שולל את השיטות מסביבו, על אף שהן שונות, ועל אף שיכולים להיות שונים או שינויים מאוד משמעותיים, מאוד משמעותיים בין המדינות האלה, ובכל זאת זה לא שולל אותן ולא מסיר מהם את המעמד של דמוקרטיה, ליברלית, מערבית, לגיטימית, מתקדמת, איך שלא תרצה לקרוא לזה. מה שכן, אבל אתה בעצם מזכיר לי, יש פה עניין אחר שאני חושב שהוא עמוק יותר בעצם, אנחנו חוזרים שנייה ללמה בכלל להיכנס למינוח הזה שדמוקרטיה מהותית מול דמוקרטיה פורמלית.
כלומר, מה הם טוענים? כשהם אומרים דמוקרטיה מהותית, קודם הזכרתי קצת זכויות אדם, הזכרתי קצת כל מיני מגבלות כאלה ואחרות שהן אנטי-דמוקרטיות. איפה כן. זה אנטי-דמוקרטי?
אז כן, אז בוא נסביר, מה הכוונה לאנטי-דמוקרטי? אני מעדיף את המונח בלתי-דמוקרטי מאשר אנטי-דמוקרטי, כי אנטי-דמוקרטי מרגיש יותר חותר אקטיבי תחת דמוקרטיה, ובלתי-דמוקרטי זה פשוט נעדר ממד דמוקרטי.
כאילו, דמוקרטיה רגילה זה שלטון העם ושלטון הרוב.
כן.
אלה שני הדברים, זאת אומרת, כן. שהעם מחליט על גורלו.
אז בוא בעצם נצלול לזה, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה פורמלית במונחים שלהם, אני רוצה לדחות רגע את הדיכוטומיה הזאת, כי אני אומר שההבחנה הזאת היא מלאכותית. אז כל פעם שאני אומר דמוקרטיה פורמלית, תגידו לי נו נו נו, כי זה לא נכון, אין דבר כזה. אבל, דמוקרטיה בסיסית, דמוקרטיה במובן המקובל שלה, בכל העולם המודרני והמערבי, הוא מנגנון, הוא שיטה. ופרוצדורה, אני אומר את זה קודם כל, כלומר במהות מילולית דמוקרטיה, דמוס זה העם, קרטיה זה שלטון, במהות דמוקרטיה זה שלטון עצמי, שלטון עצמי, עם ששולט בעצמו, government by consent of the governed, כן, המון פעמים זה by consent of the governed, בהסכמת הנמשלים, אפשר להתבקר עם זה בהסכמת הנמשלים, או על ידי הנמשלים, אבל בגדול יש רשימת מאפיינים שמה זה אומר, זה אומר שלטון עצמי, וזה העיקרון הכי בסיסי, היסודי של הדמוקרטיה, שהריבון היחיד הוא העם, ואין מקור לגיטימציה לכוח, שהוא חיצוני לעם, לא הדת ולא מוסר ולא עקרונות מופשטים של צדק ולא שום ולא חייזרים. אין מקור סמכות לגיטימי לכוח ולשלטון שהוא חיצוני לעם, נקודה. העם הוא הריבון. זה הנחת היסוד של דמוקרטיה. ואז זה מתגלגל לכל מיני שאלות של שיטה. והשיטה אומרת נציגים, כי בחברה מערבית מתפקדת לא ניתן לנהל באופן ישיר דמוקרטיה. דמוקרטיה של נציגים, כנראה, כן, יש לזה היום, היום בעידן הרשתות באינטרנט, יש לזה כל מיני דיונים, אבל בגדול, שיטה של נציגים, בחירות תקופתיות, כלומר שהנציגים מתחלפים באופן תכוף על ידי העם, ואז רשימה של עקרונות, רשימה מאוד מצומצמת, לא אינסופית, רשימה מאוד ספציפית ומצומצמת של עקרונות, של מה זה אומר בדיוק. אני מפנה את הקוראים, גם לקרוא את החומרים של רוברט דל, שנחשב מאחד מההוגים הגדולים של דמוקרטיה של המאה ה-20, שהרחיב על זה המון, של מהי אותה רשימה מאוד מצומצמת של זכויות וחירויות ושל עקרונות שהם מהווים את הדמוקרטיה. אני לא בהכרח אפרט את זה כאן, אני אגיד את הכוכבית הזה, שתבינו מה הרציונל. הרציונל הוא כזה. אחרי מה שאמרתי על שלטון עצמי, יש כמה מאפיינים שבלעדיהם לא ניתן לקיים שלטון עצמי.
זאת אומרת, זה מאוד מפנה אותנו לשיחה הקודמת שלנו. בשיחה הקודמת באנו ודיברנו על זה, שהיטלר מיד אחרי שהוא שרף את הרייכסטאג ב-27 לפברואר 33, אז ממש בוקר למחרת, במקרה הכינתי מראש כמו בתוכניות הבישול, הוציא מהתנור המסריח שלו את הצו להגנת העם והמדינה, ובתוכו בעצם ביטול, סתם לדוגמה, של חופש הביטוי. ואז אם הבחירות הן תוך בדיוק שבוע אחרי הצו המסריח הזה, ואין חופש ביטוי, איך אתה מצפה מהמפלגות האחרות שישכנעו את האנשים, את המצביעים, לבחור בהם? דמוקרטיה בלי חופש ביטוי, לפחות ברמה המינימלית. אז הוא רגע כן עשתה לאלימות, לא עשתה לאלימות, עשתה לגזענות, כל מיני דברים כאלה שהם שנויים במחלוקת, ולפי דעתי הם גם חלק מחופש הביטוי, אבל אם אתה לא מאפשר למפלגות אחרות לדבר, אז לא יכול להיות דבר כזה שנקרא דמוקרטיה. אם אתה מבטל את חופש ההתאספות, את חופש ההתאגדות, אתה אומר בעצם ההתאגדות של המפלגה הקומוניסטית היא לא חוקית, והם לא יכולים לעשות עצרות ולדבר בהם, או לנסות לעשות בהם מפגני כוח, אז אין דמוקרטיה. בחירות שנעשו בדיוק שבוע לאחר מכן, בראשית מאי 33, ובהם הנאצים כבר קיבלו אחוזים הרבה יותר משמעותיים מאשר בבחירות הדמוקרטיות האחרונות שהיו, אז הם לא בחירות דמוקרטיות. לא משנה שיש בחירות, כמו שאצל פוטין זה לא דמוקרטיה, וכמו שאצל אסד זה לא דמוקרטיה, אפילו שיש בחירות.
בדיוק, אז אני חושב, בשיחה הקודמת שלנו באמת קראתי לזה האנטי חוקה, כי הוא בעצם נתן רשימה כל כך מדויקת של התמונת מראה, של איך צריכה לראות חוקה, או מהן חירויות היסוד של דמוקרטיה, שאפשר לקרוא לזה האנטי חוקה. בדיוק, ומה שחשוב לי להעביר כאן, זה שזה לא שירותי, כלומר זה לא שיש איזושהי רשימה סגורה של זכויות או חירויות, ואז כל אחד רשאי כזה להוסיף על זה כזה, כן, אבל גם הזכות למשפחה, או הזכות לנישואין, או הזכות להביא ילדים, סתם בתור דוגמה, או הזכות להגר פנימה, או לא יודע מה, כל מיני דברים, או הזכות של ביטוי אומנותי, זכות למימון או של ביטוי אומנותי.
הזכות לתרבות.
כן, הזכות לתרבות, כן, הזכות למימון ממשלתי של תרבות. לא, הם כולם תנאים לדמוקרטיה. לא. הכוונה היא במישור הכי פיזי וקונקרטי שאתם יכולים לדמיין. זה לא ברמת הפשטה גבוהה, זה ברמה של אם מישהו לא יכול ללכת ברחוב בלי פחד שהשלטון יעצור או ירצח אותו, יהרוג אותו, אז מטבע הדברים הרעיון הזה של שלטון עצמי, של העם באמצעות נציגיו, הוא בדיחה. אותו דבר לגבי אותה רשימה סגורה של זכויות. זה חשוב לי להבין את הרציונל הזה, כלומר זה לא שירותי.
והיא חלק מהדמוקרטיה הפורמלית. כלומר, היא חלק מהדמוקרטיה, כפי שאנחנו מכירים אותה בכל מדינות העולם. אי אפשר להגיד, אתם באים ואומרים, אתם משבחים את הדמוקרטיה הפורמלית, שזה בחירות, אבל גם אצל אסד יש בחירות. לא, לא, לא. אנחנו משבחים את הדמוקרטיה בסוגריים הפורמלית, כפי שהם קוראים לה, אבל היא כוללת בתוכה את הכוכבית.
בוודאי.
כלומר, אין דמוקרטיה שאנחנו משבחים, שהיא בלי הכוכבית הזאת של חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, זכות קניין, וכו' וכו' וכו'. כן, והדברים זה... הקטנים האלה, לא עכשיו שיממנו לי אוניברסיטה ודוקטורט על ידי המדינה, או שיהיה קצבאות כאלה ואחרות, לא, 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 לא על זה אנחנו מדברים.
חד משמעית, ואני חושב שבחד טרמינולוגית צריך בעצם לקרוא לזה דמוקרטיה למראית עין או משהו כזה. כלומר, כשהצד השני או כשהברקיסטים או שוחרי הדמוקרטיה המהותית מדברים על דמוקרטיה פורמלית, הם לא מדברים על דמוקרטיה האסדית של בחירות בסוריה, כן? או הדמוקרטיה או הבחירות שהיו ברוסיה הקומוניסטית. אף אחד לא קורא לזה דמוקרטיה מהותית או דמוקרטיה פורמלית או דמוקרטיה בכל סוג שהוא. כלומר, ברור שזה לא דמוקרטיה, זה ברור לכולם, אני חושב שמישהו באמת טוען, מלבד הנלוזים ביותר שמשתמשים בזה כמעין איש קש. במילים אחרות, אף אחד לא טוען שבחירות הוא תנאי מספיק לדמוקרטיה, שבחירות לבד הופך משטר מלא דמוקרטי לדמוקרטי. אף אחד לא טוען את זה, זה איש קש מלבד הנלוזים ביותר, אף אחד לא בעצם טוען שזו הטענה של הדמוקרטיה הפורמלית. עכשיו, מה זה דמוקרטיה מהותית? דמוקרטיה מהותית, אני חושב, אמרנו את זה על קצה המזלג, אבל בוא שנייה נפתח את זה.
זה להיות בעד משהו טוב, ונגד מה שרע.
אז זה קודם כל, כלומר, כמו שאמרת, זה כבר בטרמינולוגיה עצמה, זה מרומז, כן? מהות זה האמיתי, זה ה-truth, זה הדבר האמיתי, ופורמלי זה ה-fake, זה הכאילו. דמוקרטיה מהותית, מבחינת התוכן, זה אומר מחויבות לזכויות אדם, וזכויות אדם בהרחבה, או בגרסה הכי מרחיבה וכוללת שיתכן, או בגרסה שמשאירה את כל השיקול דעת לקסטה הבלתי נבחרת. כלומר, זה either or, זה או רשימה שהיא לכתחילה מאוד פתוחה ורחבה של זכויות אדם, או שהיא אומרת, אני לא בדיוק אומר מה זה זכויות אדם, אבל מי שיחליט אילו זכויות מוגנות בדמוקרטיה מהותית, זה בוודאי לא הציבור באמצעות נציגיו, אלא מישהו אחר.
האמת היא, בהקשר הזה חשוב לי מאוד לבוא ולעשות קונקרטיזציה לכל השיח הזה, כי כשמדברים על זכות למשפחה, אז אנחנו לא בדיוק יודעים על מה לדמיין. אבל בדרך כלל, כשבגץ עוסק בסוגיות האלה, אז כמו שאתה אמרת בפודקאסט המעולה שלך, שנקרא פובליוס, כשם הבלוג שלך, שאנחנו מדברים על מאמר מתוך הבלוג, אתה מדבר על זה שכשבגץ עסק בזכות למשפחה, הוא דיבר על זה בהקשר של חוק האזרחות. בהקשר של האם הזכות של אותו נער בדואי להתחתן עם אותה אישה מחברון ולהביא אותה כאן לארץ. זאת אומרת, זכות למשפחה כזכות לתת למישהו שהוא לא מהמדינה שלך אישור תושב, להיות תושב, להיות אזרח. זה לא זכות למשפחה, זכות להתחתן, תתחתנו איפה שאתם רוצים. יכול להיות שאתם יכולים להתחתן ולגור בחברון, אבל למה דווקא לקיים את המשפחה שלכם, את המשפחה החדשה שלכם פה בישראל? כן. או אתם יכולים להתחתן ואפילו לגור בשני בתים נפרדים. זאת אומרת, אף אחד לא מונע מכם את הזכות למשפחה. מונעים מכם את הזכות לתת את האפשרות, מונעים מכם להיות חותמת של מדינת ישראל להנפיק תעודות זהות לאנשים אחרים.
להיות פקיד הגירה של מדינת ישראל בפועל.
להיות פקיד הגירה, זה לא זכות למשפחה.
אז אני חושב שהנקודה שלך ממחישה היטב, או הדוגמה הזאת ממחישה היטב, אז עוד שנייה את הדוגמה הספציפית שהיא אחת משפטית נכונה, היא ממחישה עד כמה זה גמיש, ועד כמה פתוח בכלל כל סוח הזכויות. אנחנו לא היום בעצם פותחים באמת את כל שאלת שיח זכויות האדם וכו', אבל בעצם זה ממחיש עד כמה ניתן לשחק עם התוצאה ועם הכללים, פשוט על ידי זריקת הסיסמה זכויות אדם, זריקת הסיסמה הזכות המשפחה. זה משהו שהוא מאוד מאוד עמום, ואפשר לשחק איתו ולמסגר אותו שונה, ולהגיע לאלף מסקנות ותוצאות שונות, ולמה זה משאיר שיקול דעת כל כך עצום, כשאתה לא קובע בעצם את התוכן הקונקרטי והאמיתי של מה זה אומר.
כן, ואז בעצם, ככל שהזכויות אדם יותר רחבות, ככה זכות אדם אחת סותרת זכות אדם שנייה, ומשאירה את השיקול דעת בידיו של השופט, כי הוא זה שעושה את הקונקרטיזציה ואת האיזון זכויות הזה בסופו של דבר. ועוד משהו שלרוב מורים לאזרחות לצערי מלמדים בצורה לא נכונה, הוא שכשיש התנגדשות בין זכויות אדם עושים איזון. חבר, עושים איזון באופן רציונלי או לא רציונלי? הנה, כבר באתי והפכתי את השפה לאיזה כלי שרת במשחק הפוליטי. כן. כמובן שכולנו רוצים להיות רציונליים ולא רוצים להיות רגשיים או אני לא יודע מה, או לא רציונליים או לא מבוססים. ואנשים שכמובן יודעים הכי טוב לשקול כל מקרה לגופו, כי זה תפקידם לשקול כל מקרה לגופו, זה שופטים, זה לא חברי כנסת הפופוליסטים שהם פועלים ממניעים פוליטיים של מרכז הליכוד.
טוב, אני מדבר על זה לא מעט בפודקאסט של פובליוס, על הטעות הגדולה או על השקר הגדול של איזון ערכים, שכמובן אין שום בעיה עם איזון ערכים. איזון ערכים זה דבר רצוי ומבורך, פשוט הוא אמור להיעשות על ידי הציבור ונציגה, ולא על ידי שופטים.
וגם אני עשיתי אותו הבוקר, כשבחרתי לבוא לכאן במקום להיות בבית ולעשות דברים אחרים.
אז כמו שהבוקר בעצם עשית איזון ערכים בין ערך האסתטיקה לבין ערך הנוחות, ובעצם הכרעת לבסוף, אני רואה, עם החולצה מכופתרת בעד הערך האסתטיקה, אבל לא,
לא, וגם כבוד האדם שלך, זאת אומרת, כשאני בא עם חולצה מכופתרת, אני בעצם מכבד אותך.
יכול להיות, אולי זה לא מכבד אותי.
אולי ראוי שבגץ יפסוק, שצריך לבוא עם חולצה מכופתרות.
הדיון על זכויות והמשמעות שלהם הוא בעצם דיון אחר ורחב וגדול והוא חשוב. פה אני חושב אפשר להסתפק בנקודה יותר ספציפית. הדיון לגבי זכויות, הקביעה של זכויות, הענקת תוכן לזכויות והתיעדוף בין זכויות הוא לב הדיון הציבורי בתוך דמוקרטיה. כלומר, זה בדיוק הדבר שאמורים לעשות בדמוקרטיה, זה שהציבור יתווכח לגבי זכויות, יחליט מהם הזכויות, יחליט איך הוא מעניק אותן, יחליט מה המגבלות שלהם ומה הסייגים שלהם. כלומר, וזה הדבר עוד פעם הכי חשוב שאני רוצה לחזור אליו, ושבאמת הדבר שהכי חשוב להבין לגבי הגרעין הקשה של דמוקרטיה מהותית. דמוקרטיה מהותית אומרת, אני אסיק מראש את המסקנות הנכונות כביכול עבור הציבור, ואני אפקיע מהציבור את היכולת להכריע בשאלות הקונקרטיות שלו. כלומר, אם דמוקרטיה פורמלית אומרת, הציבור ישתמש במנגנון הזה שנקרא דמוקרטיה, הציבור ישתמש במנגנון הזה כדי להכריע בכל השאלות הכי קשות והכי חשובות, לרבות שאלות של זכויות, לרבות שאלות של זכויות, באה דמוקרטיה המהותית ואומרת, לא, 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 לא. אתם הציבור, זה מסוכן מדי להפקיד בידיכם את היכולת להכריע בשאלות של זכויות. אני לא אתן לכם. אני אשים את שאלת הזכויות, כל מיני זכויות קונקרטיות וספציפית, אני אשים את שאלת הזכויות ואת השיקול דעת לגבי זכויות, אני אשים את זה מעליכם. אני אפקיע מכם את הכוח הזה, אני אסיר את הידיים שלכם מהמושכות ומהכפתורים בפועל, כן, מההגה של השלטון בפועל, ואנחנו, בין אם זה המשפטנים או השופטים או המלך הפילוסוף, אנחנו בעצם אלו שנכריע בשאלות האלה.
אז אם כבר דיברנו על זה שבאמת את המונח הזה של דמוקרטיה מהותית, או בכלל את כל השיטה הברקית, לא העתיקו בחול ולא בכדי, יש שופט באחד הבתי משפט העליונים של השיטה הפדרלית בארצות הברית, שקוראו לו פוזנר, והוא כתב בעצם כמה מאמרים על השיטה של ברק, וחקר אותה, משום מה זה עניין אותה מאוד, והוא נתן לנו המלצת מדיניות בסוף אחד המאמרים, והוא כותב ככה, המונח הארטילאי ביותר הוא דמוקרטיה. דמוקרטיה פוליטית במובנה המודרני, משמעותה שיטת ממשל, בה הפקידים הבכירים ביותר נבחרים בבחירות, בהפרשי זמן קצרים יחסית. בכך הם אחראים כלפי ציבור האזרחים וחייבים לתת דין וחשבון. רשות שופטת אשר חופשייה לעקוף את החלטותיהם של פקידים נבחרים אלו, מגבילה את הדמוקרטיה. אלא שעבור אהרון ברק, לדמוקרטיה ישנו מרכיב מהותי שהוא מערך זכויות, הנאכף על ידי הרשות השופטת, ומקצץ את רגליהם של נבחרי הציבור. זו אינה הצדקה לרשות שופטת אקטיביסטית קיצונית, אלא רק תיאור שלה. ואני חושב פה שראוי לקרוא את המאמר של פוזנר גם במלואו, וגם לפרש את המילה פקידים, במובן של שרים, זאת אומרת,
כן,
הוא רגיל לשיטה אמריקאית.
כן, כמובן נציגי הציבור, נבחרי הציבור.
כן.
עכשיו, זה ציטוט פנטסטי של פוזנר, זה מופיע במאמר שלי, ואני רק אגיד שכל המאמר הזה של פוזנר, שנקרא רודן נאור, כל המאמר הזה של פוזנר, כל התרגום של המאמר הזה של פוזנר בעברית, מופיע גם בבלוג שלי בפובליוס. זה ציטוט כמעט נפלא, כי זה גם דחייה של הפורמולציה של דמוקרטיה של אהרון ברק, זה גם, הוא בדיוק שם את האצבע על זה, שהגרסה הברקיסטית של דמוקרטיה מהותית, בעצם כוללת בתוכה את המנגנון האכיפה השיפוטית. היא בעצם אומרת, לא, 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 זה לא רק ויכוח תיאורטי על מה זה דמוקרטיה טובה ומה זה דמוקרטיה רעה, והאם זה יותר דמוקרטי או פחות דמוקרטי, לא. הדמוקרטיה מהותית, בשונה מכל שיטה תיאורית באשר היא, כוללת את המנגנון אכיפה הזה, שאומרת לא, יש זכויות שהשופטים יאכפו אותם, בלי שום קשר לשאלה של מה התוכן של החוק ומה המכריע.
כלומר, אני כאילו מדבר איתך על ליד איזה שולחן אנחנו יושבים, אבל בעצם אני מדבר איתך על איזה אוכל אנחנו אוכלים. במקום לדבר, כמו שהיה ראוי לדבר, straight forward, על הפרדת רשויות. הוא בא ומדבר איתנו על מהי דמוקרטיה ואיזה ערכים היא כוללת, ובעצם הוא מדבר איתנו על מי אמור לאכוף את הערכים האלה.
אני חושב שאתה שם בדיוק את עצמי נקודה, וזה מביא אותנו, אני חושב, אולי ללב העניין פה, מבחינה של למה באמת משתמשים ברטוריקה הזאת. הציטוט של פוזנר בעצם מביא אותנו לזה בצורה מושלמת, כי במאמר הזה של פוזנר, הוא כתב, המאמר הזה נכתב במסגרת ביקורת שלו על הספר של אהרון ברק, השופט בחברה דמוקרטית. עכשיו מה שחשוב כאן, וזה כמשל, אבל זה נכון לגבי הכל, ברק לא כתב את הספר שופט בחברה ישראלית. הוא כתב את הספר שופט בחברה דמוקרטית. ולמה זה חשוב? הטיעון הברקיסטי וממשיכי דרכו והחברה שלו, מאז ומעולם, הוא טיעון נורמטיבי, פילוסופי, מוסרי, שאומר, ככה זה בדמוקרטיה, ואם אנחנו דמוקרטיה, אז ככה חייב שיהיה אצלנו, וכל הדברים האלה נובעים מתוך היותנו דמוקרטיה. אף אחד לא חולק על כך שאנחנו דמוקרטיה, נכון? נכון. ובגלל שאנחנו הדמוקרטיה, אלו ההסדרים המתחייבים by definition מכך, נקודה, אי אפשר להתווכח. ולכן זה כן כל כך חשוב להבין עד כמה הדבר הזה היא הונאה, ועד כמה זה לא מחובר לכל מה שקורה בעולם. כי אם זה הבסיס של הטיעון של הברקיסטים, אם הם אומרים שלטון החוק המהותי ודמוקרטיה מהותית, זכות אדם, כל זה נובע לא מבסיס משפטי, לא כי העם הכריע, לא כי יש חוקה כתובה שאומרת את זה, לא כי יש חוק שאומר את זה, לא כי זו המסורת שלנו וכו' וכו', אלא כי אנחנו דמוקרטיה ומכאן נובע, שאחד, שתיים, שלוש, ששופט יש לו סמכות בלתי מוגבלת לקבל כל מיני הכרעות עבור העם, זה שקר. זה לא מתחבר עם כל ההגות הדמוקרטית, עם כל הספרות השוואתית, עם מה שנהוג בכל השאר העולם הדמוקרטי, וזו השורה התחתונה שצריך להבין למה כל כך חשוב לחשוף את העונה הזאת.
וגם לדבר על ספרות השוואתית, זאת אומרת, בספר של ברק יש הרבה מאוד טיעונים מפולפלים וטובים, וכאילו באמת אמן של כתיבה ואמן של לוגיקה, אבל אין לו כמעט ספרות השוואתית, ואם יש לו, אז הוא משווה אותנו למדינות עם חוקה כתובה, ואז הוא אומר, הנה, גם שם פוסלים חוקים, גם שם מרסנים את הרוב הפופוליסטי שלא יודע להכריע לבד.
כן, אני חושב שהמהלך הזה שדמוקרטיה מהותית הוא מהלך סך הכל מאוד מורכב ומתוחכם, כלומר זה לא שיום אחד משכם אמר, אנחנו דמוקרטיה מהותית, הנה שימו לב, זה מהלך שכולל המון המון חלקים קטנים שכשמפרקים אותם כל אחד לבד לא מחזיק מים, אבל בסופו של דבר כן יש פה איזשהו מגדל קלפים שבנו אותו בצורה מאוד יסודית. אני דווקא רוצה לתת לך דוגמה, כי אתה ממש מזכיר לי משהו מאוד משעשע. יש איזה חוקר בתחום מדעי המדינה שאני בקשר איתו, אני רוצה לספר מי הוא, כי הוא כותב על זה ספר, הוא כותב ספר בנושא הזה, והוא רוצה לחקור את התחום של דמוקרטיה מהותית, והוא הלך לספר, אחד הספרים הגדולים של אהרון ברק, וניגש למשפט מפתח, אתה יודע, סוג של פרק ראשון, שורה ראשונה, מהות הדמוקרטיה היא זכויות אדם ועצמאות מערכת משפט, משהו כזה אשכרה, זה המשפט הראשון שברק כותב באחד מהספרים בפרק מבוא על מהי דמוקרטיה, וזה המשפט, ויש הערת שוליים, הערת שוליים, נראה לי זה היה הערת שוליים 37, הוא העביר לנו הרצאה פעם, אז מאז אנחנו צוחקים עליו על הערת שוליים 37, ואז הוא עשה אליזה בארץ הפלאות, וירד לתוך המחילה של הערת שוליים הזאת, ואמר, אוקיי, אהרון ברק בספר סמינלי, זה לא איזה הערת אגב שהוא זרק פה באיזה הרצאה או משהו, זה הספר דגל של אהרון ברק, פרק דגל, משפט הדגל של ספר הדגל שזה, מהו ההגדרה של דמוקרטיה מהותית של ברק במשפט אחד.
אז מה, הוא מצטט את עצמו?
אז זה יותר גרוע מזה. יש שם שורה של הסמכתאות. אין אחת שתומכת בתזה הזאת, אפילו בפרשנות הכי מרחיבה. כלומר, וזה קלאסי, וזה לא, זה לא איזה חריג. זה המיקרוקוזמוס של כל הגישה הזאת, בטח מבחינת התימוכין והסימוכין האקדמי והפילוסופיה הגותי. הוא עובר אסמכתה, אסמכתה, עובר הפניה, הפניה, ויש כל מיני מקורות הגותיים, ושל פסיקה, ובישראל, וכל וזה. זה או הפניה עצמית, אופנה עצמית מעגלית אינסופית של אהרון ברק, ואגב, אחת מהפניות שם באמת מעגליות, כי הוא מפנה לאותו הספר. כלומר, הוא מפנה לעצמו למקום אחר שהוא מפנה לאותו הספר.
מה יצא קודם?
אני לא יודע, כנראה זה כבר היה ברמת הטיוטה, כתב פסק דין, הפסק דין כבר הפנה לספר, לא יודע מה, כנראה שמע איזה מהלך חכם שעשה. והוא ממש, וזה שיעור שלם, לקחנו שעה, לקחנו שעה לעבור על הערת שוליים 37, אל תקחו אותי במילה, כן? אנשים הלכו וחפשו הערת שוליים 37, אני יכול למצוא מה זה היה. וראו שזה כלום, אין בזה שום דבר. אז באמת זה נכון, זה מהלך מאוד מתוחכם, שכך המון שנים, בבנייה איטית ודרגתית, אבל אין שום דבר מאחורי ההגדרה הזאת של דמוקרטיה. בוודאי אם הטיעון הוא, ככה זה דמוקרטיה. אם הטיעון הוא בהגות הקלאסית ובפרקטיקה השוואתית ובמה שמקובל בעולם, זה דמוקרטיה, זה שקר.
אז הייתי עונה אמן. אם הוא היה מביא את כל ההסמכתאות האלה, אז אני בסדר, כאילו, אוקיי, אם זה מה שעובד בכל העולם כשמרן, אנחנו בעד דברים שעובדים ומביאים לסגזוג.
בוודאי.
גם לפעמים אנחנו לא מבינים למה זה מביא את כל הדברים הטובים האלה.
יש סיבה שפוזנר, אגב, אם תקראו את המאמר של פוזנר, אני ממש ממליץ לקרוא את המאמר השלם שלו בבלוג שלי, בפובליוס, אבל יש סיבה שפוזנר כל כך נרתע מהמונח הזה, מהמובן הזה של דמוקרטיה, מההבנה של דמוקרטיה. פוזנר, רק שתבינו, רק נגיד זה מחצי מילה, הוא המשפטן הכי מצוטט של המאה ה-20, נקודה. בפער, בכל מדד, אוקיי? המשפטן, הוא היה 30 שנה שופט בערכאת ערעורים של הפדרלית בארצות הברית, נחשב אחד המשפטנים הכי מוערכים והכי בכירים של המאה ה-20, היום הוא כבר פרש, הוא כבר לא בתמונה כל כך, אבל אין ספק נחשב אחד מענקי המשפט בעולם ובמאה ה-20.
לא מצאת איזה שופט כזה דרג ג'
כן, זה לא איזה מישהו מונפץ.
משפט מקומי לענייני חנייה.
וכשהוא קורא את ההגדרה של הרבון ברד של דמוקרטיה, בספר, לא עוד פעם, זה לא איזה משהו שברק מלמל באיזה שיחה אגבית. זה בספר של אהרון ברק, שופט בחברה דמוקרטית, שהוא בעצם כן מהווה את המניפסט של הגישה השיפוטית הישראלית של מהי דמוקרטיה מהותית. הוא קורא את זה, והוא נרתע, והוא לא יכול להישאר אדיש לזה. וזה אדם, אגב, אני לא חושב שהוא נחשב שמרן במיוחד, בוודאי לא נחשב, אני חושב, ימני, בטח שלא היום, בטח שלא שהוא כתב את זה. אז זו נקודה למחשבה. אני חושב שהאופן הכי טוב לתאר את זה, אמרת לפני כן בצדק, בצורה אני חושב ממש מדויקת, שהדמוקרטיה המהותית זה אנטי-דמוקרטית, זה הפוך מדמוקרטיה, זאת אומרת, זה לקחת את המונח דמוקרטיה, להצמיד לו את המילה מהותית, ולטעון דבר שהוא הפוך מהדמוקרטיה, שזה מה שאמרנו, שבעצם בליבו בליבו, השופט קובע מראש את התוצאות של התהליך הדמוקרטיה, ומגביל אותו בלי שום סמכות דמוקרטית לכך. זה המשמעות האמיתית האופרטיבית בעולם האמיתי של דמוקרטיה מהותית. למה זה כל כך מדויק? אני רוצה לתת לכם ציטוט של השופט הלורד ג'ונתן סמפשן. זה שופט בית המשפט העליון הבריטי, שממש לאחרונה פרש. עוד פעם, לא איזה זוטר, כן, איזה הומלס עם שלט, כן? אנחנו מדברים פה על אחד מגם גדולי המשפט של אנגליה המודרנית, והוא נתן סדרת הרצאות ב-2019. גם את ההרצאות האלה, או תמצית של ההרצאות האלה, ניתן לקרוא בבלוג שלי בפובליוס. סליחה שאני עושה את ה...
אפשר גם להקשיב להם ביוטיוב.
מה זה?
אפשר גם להקשיב להם ביוטיוב.
בוודאי, באנגלית אבל. יש תמצית בעברית אצלי בבלוג. אני חד משמעית ממליץ גם להזין לכל ההרצאות. בכל מקרה אבל, בלי כל ההקדמות, הנה ציטוט שלו, כשהוא מדבר על הרעיון של דמוקרטיה, ממש כמו, וזה ממש ישמע לכם מוכר, כמו דמוקרטיה מהותית. הוא אומר ככה, הנחות היסוד של הדמוקרטיה מאותגרות על ידי חסידי מערכות מבוססות ערכים שונות. אוקיי, תהיו איתי, זה קצת מורכב, תהיו איתי. אחת ממערכות אלו היא כזו של קבלת החלטות על בסיס משפטי, אשר מבקשת לקבוע מגוון רחב של עקרונות ליברליים בתור הבסיס החוקתי של המדינה. אוקיי? ואני אומר בסוגריים, זו הדמוקרטיה המהותית. כלומר, עוד פעם, הוא אומר, יש חסידי מערכות מבוססות ערכים. הוא אומר, בעצם יש איזה רעיון שזה ערכים ולא השיטה. אם אנחנו אומרים שדמוקרטיה היא בעצם שיטה, היא מנגנון, הוא אומר, יש כאלה שאומרים, לא, דמוקרטיה היא ערכים. ואחד מהגרסאות של הגישה הזאת, היא שהבסיס החוקתי של המדינה היא עקרונות ליברליים. כשאומר ליברליים, הוא מתכוון פרוגרסיביים בעצם. ואני ממשיך את הציטוט של סמפשן. כל בחירה דמוקרטית תהיה חסרת עונים, ולא תוכל להסיר או להגביל עקרונות אלו ללא סמכות בתי המשפט. אני מקווה שזה נשמע לכם מוכר, עוד פעם זה אני ג'וני אומר, לא הסופר שעושה את סמפשן, מקווה שזה נשמע לכם מוכר, אם אנחנו חושבים על ביקורות שיפוטית, על חוקי יסוד, על הרעיון של, על שימוש של רע בסמכות מכוננת, הרעיון של בגץ בלי סמכות, יכול פשוט להחליט מתי הכנסת יכולה לחוקק חוקי יסוד, ואילו חוקי יסוד, כמו ממש מה לשים, מה התוכן של החוקה הישראלית. אם אנחנו בכלל מקבלים את התזה שאכן קיימת חוקה, ואני ממשיך את הציטוט של סמפשן, סליחה שזה ארוך, ההשגה העיקרית כנגד מערכת זו, היא שאינה שונה רעיונית מטענות הקומוניזם, הפשיזם, המלוכנות, הקתוליסיזם, האיסלמיזם, וכל שאר האיזם הגדולים, אשר היסטורית טענו למונופול על השיח הפוליטי הלגיטימי, מהטעם שתומכיהם החשיבו את עצמם כצודקים באופן המובן מאליו. זה היה טיפה ציטוט ארוך, אני רוצה לפרק אותו שנייה ואז נחזור. הוא אומר פה, אין שום הבדל בין חסידי הדמוקרטיה המהותית, שבעצם אומרים, בבסיס הדמוקרטיה, כל מיני סט מאוד רחב של ערכים מהותיים, שבית המשפט אוכף אותם, ושהציבור...
שיודעים רק יודי חן, ורק...
כן, רק חוש המומחיות של המשפטן, ורק ה...
החלק החמישי של השולחן ערוך.
האליטה, כן, בדיוק, הטור החמישי, ורק האליטה המשפטית הנאורה, רק הם יודעים מהם הערכים האלו, ואיך לפרש אותם, ואיך ליישם אותם, וכמובן שהציבור והעם, לעולם, אסור לו בעצם להתערב בדבר הזה, והוא חסר עונים, כמו שאומר סמפשן, לשנות את זה. הוא אומר, אין הבדל בין זה לבין קומוניזם, פשיזם, מלוכנות, קתוליסיזם, איסלמיזם וכו'. הוא אומר, הם כולם מערכות שאומרות, אני צודק, אין לי שום בסיס הצדקה חוץ מזה שאני צודק, אני צודק, כמו שאני צודק, אם אני מרסיסט ואני צודק שהפרולטריון צריך להילחם במלחמת מעמדות ולהביס את האליטה ואת בעלי ההון ואז להקים גן עדן סובייטי, ואני צודק כי אני צודק, ואם אני אסלאמיסט ואני צודק כי האלו אללה וההוראות שלו כלולות בשריעה וככה צריך לפעול ואני צודק בגלל שאני צודק, הדמוקרטיה המהותית היא בדיוק אותו דבר. ומה שמבחין ביניהם הוא כבר משהו, כמובן הוא כמובן יוצא נגד הטענה הזאת, והוא אומר לא, הדמוקרטיה האמיתית היא הדמוקרטיה של המנגנון, של השיטה, של זה שהעם הוא הריבון, והעם באמצעות נציגיו שהוא ממנה בבחירות תקופתיות, יחד כמו שאמרנו עם שורה של מגבלות אינהרנטיות מאוד מאוד ספציפיות, זה המהות האמיתית של הדמוקרטיה.
בפרק שעשית עם גיל ברינגר בפודקאסט השימוע, דיברתם בעצם על עוד משהו שהוא קצת נוגע פה לתחום הזה של דמוקרטיה פורמלית ומהותית, והוא הניסוח של החקיקה. כשמנסחים חקיקה בצורה לא נכונה, בעצם מכניסים המון 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 שיקול דעת וכוח לשופטים בתוך המערכת. זאת אומרת, לכאורה מי שחוקק את החוק הוא המחוקק, אבל בפועל מי שמחוקק את החוק זה השופטים. ניתן רגע דוגמה. בוא ניקח שתי אפשרויות שונות לנסח איזשהו חוק מעצרים. אחד שאומר, ניתן להחזיק במעצר אזרח עד 24 שעות. והשני, ניתן להחזיק אזרח במעצר לזמן סביר. עכשיו, נראה לי שכל אדם שלא למד משפטים, או שקצת לא מעורה, נראה לו שלזמן סביר זה יותר טוב, כי אם באמת הבית מעצר ריק, והשופט מעצרים בדיוק פנוי, תביא אותו מיידית, זה זמן סביר, ואם לא הבאת אותו תוך שעה לראות שופט להערכת מעצר, משהו פה מאוד בעייתי במעצר הזה. למה 24 שעות? למה שישן לילה בכלא? אבל בעצם, בדוגמה הראשונה של 24 שעות, אנחנו השארנו את השיקול דעת, את נקרא לזה, את הריבונות אצל העם, אצל המחוקק. כי הוא אמר 24 שעות, וכך זה יהיה, לפעמים יהיה מקרים שראוי לשלוח אותו לשופט לפני 24 שעות, ויהיה מקרים שאולי בשעה 2 איחור זה יהיה עוד בסדר. אבל הגדרת פה קטגוריה שהיא כלל, ולעומת זאת שהגדרת זמן סביר, או נגיד השכר מינימום ראוי להיות שכר ראוי, הגדרת סטנדרט. סטנדרט שהוא משפטי לגמרי, שהוא בעצם אומר, המחוקק מתפטר מכל תפקידיו, מעביר את השיקול דעת לכל מקרה ומקרה לשופט, ולא ניתן לדעת בעצם איך לפעול. אני גם כמשפטן לא יודע לקרוא זמן סביר או שכר ראוי או זכות לכבוד שיש בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, ולפרש את זה אפילו שלמדתי הרבה שנים משפטים ואפילו עסקתי בפרקטיקה, אין לי מושג מה זה אומר. ודרך אגב, איך מלמדים את זה בספר המשפטים? קוראים פסקי דין. בעצם רואים מה המחוקק האמיתי, כלומר בית המשפט אומר. ואילו בקורסים שהם הרבה יותר קונקרטיים, שהם הרבה יותר עוסקים בחוקים כשלעצמם ומשאירים את השיקול דעת אפילו מחוקק, כמו נגיד דיני עונשין, אז באמת קוראים סעיפי חוק אחרי סעיפי חוק את ההפניה הזאת, ראו סעיף ג', ראו סעיף ההגדרות, ולא ניגשים כל כך הרבה לפסקי דין, אלא ניגשים הרבה יותר לחוקים. ואני חושב שההבחנה הזאת בעצם מראה שהרבה פעמים מי שפותח את הדלת לאותה אליטה שיפוטית שתחליט במקום העם, זה הכנסת בעצמה, או יותר נכון הייעוץ המשפטי, שדואג לזה שהחוקים עצמם יכללו כל מיני פסוקים כאלה ואחרים שהם מונחי שסתום, כמו תום לב, זמן סביר, נפש חפצה וכל מיני קשקושים כאלה, שגורמים לשופטים להתערב ובצדק, כי הם מוסמכו לכך, כי הם מוסמכו לכך על ידי המחוקק.
אני חושב שאתה כמובן קולע בדיוק לאחת מהנקודות הליבתיות בדיון הזה, הדמוקרטיה המהותית ופורמלית, וזה קשור למי קובע את הכללים. במאמר שלי באמת בבלוג, במאמר עונת הדמוקרטיה המהותית, אני נכנס לא מעט לשאלת העמימות והפרשנות, ומה זה אומר כשקובעים כלל, ככל שכלל שהוא עמום, שהמחוקק אותו, מחוקק קובע אותו, מה שזה לא יהיה, אז ככל שיותר עמום, ככל שיותר פתוח וניתן פרשנות, כמו שאתה קראת לזה מושגי שסתום, או סטנדרט מול כלל, אתה בעצם מעביר את הכוח לגורם אחר. עכשיו, זה כמובן הרבה יותר מורכב מזה, זה חלק, אני חושב, אינטגרלי, בלתי נמנע של השלטון, חוקים לעולם יהיה להם איזשהו ממד או אלמנט של כלליות, ולעולם או עמימות, ולעולם יהיו דברים שלא קונקרטיים ולא חד משמעיים בתוך חקיקה של המחוקק, וגם ברמות אחרות של חקיקה וחקיקה משנה וכו'. זה מובן. זה מתח שקודם כל צריכים להיות מודעים אליו ולהשלכות ולמשמעויות שלו. אבל המקום שאני חושב שזה מתקשר, תמיר, במיוחד למה שאנחנו מדברים עליו, זה שהשאלה היא מה נקודת המוצא, ולמה אני מתכוון. קודם כל, לא צריך לפרש חקיקה עמומה או חוקים או מונחים כלליים כרישיון פתוח לשופטים. כלומר, זה אחד מההבדלים המאוד גדולים בין הפרדת רשויות אמיתית, שהיא אחד מהעקרונות של דמוקרטיה פורמלית, לבין איזשהו ממילא הנחת מוצא ששופטים הם שותפים בחקיקה, או שהם אפילו הגורם העליון והמשמעותי יותר בחקיקה, כמו שהיא אולי הנחת המוצא בדמוקרטיה מהותית. ואני אסביר שנייה מה אני אומר. אם בא מחוקק ואומר משהו שהוא כללי מדי, או חסר משמעות, או חסר תוכן, יכול לבוא שופט ולומר, אין לי איך לאכוף את הכלל הזה. לנו לישראלים זה נשמע מוזר. אנחנו, לסטודנט שלמד משפטים בישראל, כנראה בחיים, כמעט בחיים לא נתקל במשפט הזה. בחול זה קורה בשגרה, גם במיוחד בדין הפלילי, שיש את עקרון החוקיות ודברים כאלה, אבל גם במקומות שגם במשפט חוקותי וגם במקומות אחרים, יכול להיות תניה או כלל או מונח, שבית המשפט אומר, רבותיי, אתה בתור המחוקק, בזה שהשתמשת במונח שהוא עמום מדי, אתה לא העברת עכשיו את כוח החקיקה לפרשן או למיישם. אתה הזנחת את התפקיד שלך, ומבחינתי אתה לא כתבת שום דבר. אתה השארת עמוד ריק.
כלומר, אני מתעלם.
אין לי איך, מה זה מתעלם? אין לי איך, אתה כתבת פה...
מותר לעצור אדם לזמן סביר, ונגיד החוק הקודם היה 24 שעות, אז אני מתייחס כאילו החוק לא תוקן.
עכשיו, כמובן, לא, עזבו את הדוגמה הקונקרטית הזאת, כי ייתכן ויש מספיק דוגמאות שאפשר לבסס מה המשמעות האמיתית של זמן סביר וכולי, אז זה באמת תלוי בכל מקרה לגופו. אבל ניקח דוגמה קצת מופרכת, רק כדי להמחיש את הנקודה. מה עם המחוקק, מחוקק חוק שכתוב בו, אסור לעשות דברים רעים. הוא מחוקק חוק שכתוב בו, המדינה חייבת לספק לכל אזרח חיים טובים. אני חושב שברור לכולנו שאין שום משמעות לחוק הזה. כלומר, החוק הזה פשוט מדלג מעל הוויכוח האמיתי, שהוא מה הם אותם דברים רעים, או מה הם הדברים הטובים, מה הם אותם חיים טובים באמת שהמדינה צריכה לספק וכו'. והוא בעצם עושה דודג', כן? הוא כאילו קופץ הצידה ומדלג מעל כל הדיון הזה, והוא בעצם מעניק את הכוח לגורם אחר. זה משהו שמאוד חשוב לי לחדד, כי עוד פעם הסטודנט המשפטי לא יתקל בזה, כמעט, הסטודנט המשפטים בישראל כמעט הפעם לא יתקל בזה. משפטן בחול בוודאי נתקל בזה, ששופטים או פקידים יראו איזשהו גוף חקירה ויגיד, רבותיי, אין לי מה לעשות את זה, אתה בעצם מוותר על הפרורגטיבה שלך בתור מחוקק, ושולח על המים איזשהו מונח משפטי עמום וחסר משמעות. אם אני עכשיו אתחיל לפרש אותו, זה הופך אותי למחוקק, בתור בין אם אני שופט, או בין אם אני שוטר, או בין אם אני פקיד מס, או כל דבר אחר. זה הופך אותי למחוקק, ולכן אין לי מה לעשות עם הכלל הזה שעכשיו יצרת, אני מחזיר אותו לך. אני אומר, בבקשה, תעשה עם זה משהו. מה קורה בישראל? הנקודת מוצאה היא הפוכה לחלוטין. אנחנו בדמוקרטיה מהותית. בדמוקרטיה מהותית, יש עקרונות נעלים שאותם אוכף בעצם הפקיד והשופט והאליטה הנאורה. וזה אומר שכל מונח עמום הוא הזמנה לכל הפחות, גם לפעמים לא צריך מונחים עמומים, כן? לפעמים יש עמומים, מונחים מאוד חד משמעיים, או היעדר מונחים מאוד חד משמעיים, ובכל זאת אותם פקידים מחליטים להיכנס ולהתערב. אז נשים את זה בצד שנייה. אבל נקודת המוצא פה היא שכל מונח עמום היא בעצם הזמנה לשופט ולמשפטן לבוא וליצוק תוכן אינסופי. והדוגמה, אני חושב שהכי קלה והכי פשוטה, היא הזכות לכבוד. הזכות לכבוד בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
כן, אז אמרו, זה מין משהו חינוכי כזה של ללמד את תלמידי האזרחות בכיתה ת' ואחר כך בכיתה י' ב' ולהגיד להם, יש זכות לכבוד לכל אזרח בחברה דמוקרטית, אבל אין לזה נפקא מינות. זאת אומרת, זה מין משהו כזה חינוכי, הצהרה הערכית של המדינה, שרוצה לכבד. זאת אומרת, אני זוכר שכשהייתי בכיתה ו', הנושא השנתי במערכת החינוך היה הזכות לכבוד והחובה לכבד, ודיברנו על זה בשיעורי חינוך, וזה היה מאוד נחמד. אבל זהו.
בדיוק, כי התוכן של הזכות לכבוד, אין תוכן כזה, אין שום משמעות קונקרטית למה זו הזכות לכבוד, ואני רוצה להמחיש את זה עם שתי נקודות. אחת זה שלא כל כך מזמן היה איזה פסק דין בבגס, נדמה לי קוראים לזה ז'קלין, הייתה איזושהי תביעה, לא ניכנס לזה, אבל היה איזשהו דיון עקרוני בין דעת הרוב לבין, אני חושב זה היה אולי בין מזוז, לבין שטיין, בדעת מיעוט, השופט שטיין. ובין היתר הדיון שם היה על הזכות לכבוד, והנחת המוצא של השופטים הייתה, של דעת הרוב, שהזכות לכבוד משמעותו שוויון, אוקיי? הם גוזרים שוויון מהזכות לכבוד ואומרים, בגלל שיש זכות לכבוד יש גם שוויון, ובגלל שוויון 1, 2, 3, לא משנה, זה צריכה להיות תוצאת פסק הדין. והשופט שטיין אומר, על מה אתם מדברים? למה אתם חושבים שאולי, אולי, האם חשבתם על כך שאולי...
כן, אבל כבוד זה חשוב, אבל למה בגלל הכבוד אתם מבקרים דווקא את השוויון? אולי תבקרו בגלל כבוד את זכות הקניין?
לא, זה לא אפילו מה שהוא אומר, הוא אומר משהו הרבה יותר קונקרטי, הוא אומר זכות לאוטונומיה. הוא אומר, הזכות, במקרה הספציפי הזה, היה איזשהו מתח בין אוטונומיה לשוויון. כן, עוד פעם, עזבו שנייה את, את המקרה הקונקרטי של הפרטים, אבל היה איזשהו מתח בין אוטונומיה לשוויון. ובא שפט שני ואומר, רגע, אם אתם מסתמכים על הזכות לכבוד, מאיפה אתם מביאים את זה ששוויון מביא לאדם יותר כבוד מאוטונומיה? אולי אוטונומיה מביא לאדם יותר כבוד. אוקיי, כלומר, אין בעיה. בוא נתאפס בכבוד. בוא נשתמש במונח הזה של כבוד בתור העוגן שלנו. ברור שיכולים להיות, יכולות להיות לו משמעויות לחלוטין שונות, בהקשרים שונים ובמובנים שונים, וכל אחד יכול להדביק לו את המשמעות או את הזכות הנלוות האחרת. הנקודה האחרת שלי בהיבט הזה, זה שיש פרופסורים משפטים בישראל מדי פעם שטוענים, שהמגילת הזכויות של ישראל היא מאוד מצומצמת ודלה. כי חוק יסוד כבוד אדם וחירותו הוא נורא קצר, יש בו רק 7 או 8 סעיפים אופרטיביים, זה ממש לקוני, זה כמה, כמה מילים ספורות כל סעיף, ואומרים, יש לנו מגילת זכויות ממש דלה ומצומצמת ומסכנה ודלוחה כזאת. וכמובן זו שטות גמורה, כי מה שאנחנו רואים שקורה זה בדיוק ההפך. החוקות, אם עוד פעם נקבל את הטענה החוקתית בישראל שמהפכה חוקתית, נשים את בצד שנייה, החוקות של מדינות אחרות עם חוקה אמיתית, עם חוקה על אמת, החוקות האלה הן הרבה יותר מפורטות, הן הרבה יותר רחבות, יש בהן הרבה יותר סעיפים, ויש בהן הרבה פחות זכויות. למה אני מתכוון? אני מתכוון שכשהחוקה האמריקאית מפרטת ברחל ביתך קטנה כל מיני זכויות ומגבלות על השלטון, היא עושה את זה בצורה מאוד מפורשת ומפורטת, וזה בעצם מה שמגביל את בית המשפט. כלומר, בית המשפט לא יכול לעשות כל העולה על רוחו עם איזשהו מונח ארטרילאי כמו כבוד או מה שזה לא יהיה. בית המשפט נאלץ ללכת לפי הטקסט הדי ספציפי שנמצא בחוקה האמריקאית. אותו דבר כמעט כל חוקה מודרנית שתמצאו בעולם, וגם כל חוקה עתיקה. מה קורה בישראל? זה לא חוקה הצרה, זה החוקה הכי רחבה שניתן להעלות על הדעת. כי מה כתוב? כולה כתוב כבוד, ובית המשפט בישראל רואה את המונח כבוד כרישיון בלתי מוגבל, בלתי סופי, להכניס כל ערך באשר הוא וכל עיקרון וכל זכות באשר שניתן להעלות על הדעת, תחת המטריה הזאת של כבוד, וזה בעצם בעיני עצמה, בעיני הדמוקרטיה המהותית, רישיון בלתי נגמר לעשות ככל העולה על רוחו.
אבל אתה נכנס פה לשדה מוקשים מאוד מאוד, נקרא לזה בעייתי בסוף המאמר. אתה לא סתם בא ומדבר נגד הדמוקרטיה המהותית, או סתם נגד ברק וחבר מרעב ושנות ה-80 ואילך. אתה יוצא פה נגד אגרנט, בפסק דין כל העם, ואני ככה כקצת ליברל, ראיתי...
חורה לך, צורם לך.
לא, צורם.
או ששכנעתי אותך.
לא, תראה, גם אני, ובוודאי מאוטנר, מתרעמים כנגד האזכור הזה של פסק דין כל העם, ביחד עם ברק. בעצם פסק דין כל העם, המפלגה הקומוניסטית פרסמה בעיתון שלה, בעיתון כל העם, איזשהו סתם דברי גידוף על בן גוריון, שהוא רוצה לשלוח חיילים למלחמת קוריאה, כל מיני שטויות של קומוניסטים שבאים ומנסים לערער את החברה שלנו. בא שר העיתונות, וסגר להם את העיתון לאיזה חודשיים, שלושה, אמר להם, חבר'ה, דברים כאלה לא יכתבו על אורה...
נראה לי שלושה שבועות אפילו.
על שמש ישראל, מר בן גוריון, ראש הממשלה הנכבד והיקר, ובאמת הייתה לו הסמכה בחוק לעשות את הדבר הזה. בא אגרנט ואומר, לא, אתם לא יכולים לסגור את העיתון. למה? כי יש דבר כזה שנקרא חופש ביטוי, אמנם זה לא מחוקק בשום חוק בישראל, הצעירה, אמנם אין חוק יסוד כבוד האדם ומשהו, או חוקים אחרים, אמנם אין לנו חוקה, אבל חופש האדם זה משהו אינרנטי לכל דמוקרטיה, כמו שהזכרנו בתחילת שיחה. אמרנו שחופש הביטוי הוא חלק מהדמוקרטיה הפורמלית. איך אתה בא ומבקר פה את אגרנט?
כן, זו שאלה מצוינת. אני באמת רוצה לחדד למאזינים, למי שלא למד משפטים והלא משפטנים. בג"ץ כל העם, פסק דין משנות ה-50, אחד מפסקי הדין החוקתיים הגדולים הראשונים שלנו כמדינה צעירה, ונחשב בעצם לאחד המאורות של פסקי הדין שלאורם הלכו בג"ץ במשך השנים. בוודאי אולי הפסיקה המנחה המקורית בעניין חופש הביטוי בישראל. כן, אנחנו בתור, אני אומר, אנחנו ליברלים קלאסיים כמוני, או אנשים שחשוב להם חירויות פרט ושלטון מוגבל, מאוד אוהבים פסק הדין הזה בדרך כלל, ואני יוצא כנגדו ואני אסביר עכשיו למה. אבל אני אסביר קודם כל למה אנחנו אוהבים אותו. אנחנו אמורים לאהוב אותו, בגלל שהנה באה פגיעה מאוד חמורה בחופש הביטוי, פגיעה שכנראה מאוד לא מוצדקת, או מאוד נראית לנו מאוד צורמת מנקודת מבט דמוקרטית. בא איזשהו שר וסוגר עיתון בלי כנראה סיבה משמעותית טובה, ואפילו אם הייתה סיבה טובה, משהו שמאוד בעייתי מבחינתנו. ובא בית המשפט, והוא מגן על חופש הביטוי. כלומר, מה יותר חשוב מזה? הנה בא בית המשפט ומגן על אותו עיקרון יסודי בסיסי, שהוא תנאי בסיסי דמוקרטיה. אממה. אני רואה את בגץ כל העם כאם כל החטאת במקום מסוים. לא יודע אם מבחינה אנליטית באמת צריך לקשור בין בגץ כל העם לפסיקה שאחריו, אבל בגץ כל העם מייצג בעיניי את הגרעין של התפיסה הכי בעייתית. כי מה בעצם אומר אגרנט? אגרנט אומר ככה, השופט אגרנט אומר בפסק דין כל העם, בבגץ כל העם, תשמעו, לשר הפנים היה את הסמכות בחוק לקבל את ההחלטה הזאת, כלומר הוא לא חרג מהסמכות שלו, החוק מאפשר לו לקבל את ההחלטה הזאת, אבל, ושימו לב, תגידו אם זה נשמע לכם מוכר המהלך הזה, הוא אומר, אבל אנחנו דמוקרטיה, כולם מסכימים שאנחנו דמוקרטיה? נכון, אנחנו דמוקרטיה, איך אני יודע איך אנחנו דמוקרטיה? תראו, יש לנו בחירות, יש לנו זה, אני מסתכל על מגילת העצמאות, משם לא כתוב דמוקרטיה, וניתן להסיק שאנחנו דמוקרטיה וכו'. יופי, כולנו מסכימים שאנחנו דמוקרטיה? הלאה. מאחר ואנחנו דמוקרטיה, כולנו מסכימים שיש שורה של עקרונות יסוד שהם נורא בסיסיים, שלא ניתן להתעלם מהם, שלא ניתן לוותר עליהם וכולי בדמוקרטיה. מסכימים? כולנו מסכימים שאלו עקרונות יסוד של דמוקרטיה.
כולל אתה.
כולל אני, כולל ג'וני, אנחנו נחזור לג'וני עוד שנייה. כולנו מסכימים. ולכן, ותזכרו, אני תמיד אומר לכם, דמוקרטיה מהותית, המילה הכי משמעותית והכי חשובה היא ולכן. כי הוולכן זה המקף, זו הקפיצה הלוגית העצומה, שקופצים מהתיאור האידיאלי של דמוקרטיה, קופצים למנגנון האכיפה של השופטים, שאומר שהשופטים הנאורים הם אלו שיאכפו את העקרונות האלו של הדמוקרטיה. וזה הקפיצה הלוגית האנוקית של הדמוקרטיה מהותית.
כלומר, הוא היה אמור להגיד לשיטתך, ולכן ראוי שהכנסת תחוקק חוק שמעגן את חופש הביטוי,
בדיוק.
או חוק ש... מבטל את פקודת העיתונות הזאת שמאפשרת לשר פנים דמיקולו לבטל עיתונים.
הנה, אני מגיע לזה בדיוק, אז זה בדיוק מה שצריך להגיד. והוא אומר, ובגלל שאנחנו דמוקרטיה, לא ייתכן שתהיה פגיעה כל כך קשה בחופש הביטוי, לא ייתכן שיהיה את השימוש הזה בפקודה הזאת על ידי השר וכו' וכו'. כן, הוא לא בדיוק נכנס לשאלה של האם הפקודה היא בפני עצמה כזה לא חוקתית, זה עוד לא היה כזה שגור המונחים האלה, או שכלומר זה עוד לא היה בשיח משפטי בישראל לדבר במונחים, כמובן שהיו קיימים, והגרנט בתור מי שהתחנך בארצות הברית הכיר אותם. לא, הוא כנראה הלך יותר לכיוון של ההפעלת סמכות הזה על ידי השר, את הפגיעה הקשה מדי בחופש הביטוי. וחד משמעית, זה הליבה, או הנחת היסוד השגויה של הדמוקרטיה המהותית. לבוא ולומר שבגלל שאנחנו דמוקרטיה, באופן כללי, זה מעניק לי לשופט לקבל החלטות ללא כל הסמכה בדין, זו אם כל החטאת. מה היה צריך הגנת לבוא ולעשות? היה צריך לבוא ולומר, בדיוק כמו שתיארת, לבוא ולומר, או, אני מצטער מאוד על התוצאה הזאת, וזה דבר נוראי, ואני אומר דברים מאוד קשים נגד זה, ואיך ייתכן שאחרי 2000 שנות גלות, וזה קמנו והקמנו מדינה, ואיך זה ייתכן שאנחנו בלי חופש ביטוי, ואנחנו עם הספר, והפולמוס תמיד, כל הטיעונים הרגילים והשגורים של למה צריך להיות חופש ביטוי בישראל, אוקיי. ואז אומר, אבל ידי כבולות, מה נעשה? הסמכות הזאת של השר ניתנה בדין, אין חוקה, כיום בישראל, כן, כיום 1953 נדמה לי, אין חוקה היום בישראל שמגבילה את הסמכות הזאת, או שמעניקה לי לבית המשפט את הסמכות להפקיע את הכוח הזה, או להגביל אותו בצורה כזו או אחרת, ולכן זה מצרי אותי מאוד, אבל אין לי ברירה אלא להשאיר את הצו על כנו. עכשיו, אני רוצה שתדמיינו, אני יודע שזה נשמע לנו כישראלים, זה מופרך, עוד פעם, בחול זה קורה כל הזמן, כלומר, אין, בחול לשמוע שופט אומר, אני מצטער, אבל אין לי סמכות בדין לקבל את ההחלטה הזאת, על אף שמאוד הייתי רוצה להתערב, ועל אף שהתוצאה היא מאוד מצערת, ועל אף שיש פה חוסר צדק משווע, אני לא הקומוסר, אני לא הקומיסר של המוסר, אני לא הקומוסר, אני לא הקאדי שיושב בשערי העיר, ופוסק לפי צדק ארטילאי ושרירותי. אני נאלץ לפסוק לפי הדין, ואין פה דין שמסמיך אותי השופט לבוא ולהגיד שהפגיעה הזאת בחופש ביטוי היא אסורה ולא כדין.
האמת היא שבשנות ה-50 זה לא מפליא אולי שאגרנט שבא ממסורת מפוארת אמריקאית וקיבל את החינוך המשפטי שלו בארצות הברית, שהוא התנהג ככה. זאת אומרת, בארצות הברית כבר בשנות ה-30-40 רוזוולט פגע באופן מאוד מאוד קשה בבתי המשפט ודאג שהם יסכימו לדברים שהם באמת לא חוקתיים כמו ה-New Deal, וכופף את ידיהם, ויחד עם המפלגה הפרוגרסיבית ומפלגה הדמוקרטית של אותה תקופה, בעצם היה גריעה מאוד חזקה בכל המסורות האמריקאיות של שלטון מוגבל, של שלטון החוק, של שופטים מאוד מאוד צנועים שלא מתערבים ועושים פשוט מה שבחוק, או לפעמים אוסרים על המחוקק או לפעמים על הפקידים לעשות דברים כאלה ואחרים. וזו הייתה רוח התקופה. עכשיו, כשאנחנו מגיעים ליורשים של אותו אגרנט, לברק ולכל האנשים האלה, זה כבר באמת מהווה חלק אולי מהתהליך שתיאר מאוטנר, של בעצם העברת הכוח מאותה רשות מחוקקת שעברה ממפאי אל עבר הבהמות של כיכר העיר במהפך ב-77. וזה לא מפתיע לראות שבאמת השופטים לוקחים את הכוח חזרה.
אני חושב שאתה יודע, השופט, נדבר לי שזה פיליקס פרנקפורטר, השופט האמריקאי, אמר שכשאנחנו עוסקים במשפט, אנחנו עוסקים באנליזה ולא בפסיכואנליזה. אז זה נכון שאפשר בוודאי להסתכל על הרקע האמריקאי של אגרנט ולהבין היטב מאיפה הוא בא ולמה, מה הרקע שהוא בא ממנו, גם מבחינת התפקיד של השופטים וגם מבחינת החשיבות העצומה בחוקה האמריקאית ותרבות האמריקאית לחופש הביטוי. כלומר, מאוד קל להבין בגדול מאיפה הוא בא בעניין הזה. אבל הוא עדיין טעה ועשה טעות, אני חושב, יסודית וקרדינלית, שעד היום כשאנחנו לומדים את פסק דין בגץ כל העם, אנחנו לומדים לא נכון. והנה כך אני רוצה להוכיח את הנקודה שבצורה הכי סופית, ואני רוצה שתחשוב על זה. מה היה קורה אם באמת אגרנט לא היה עושה את מה שהוא עשה, והיה עושה את מה שאני אמרתי? עד היום אין בישראל חקיקה משמעותית שמאגנת את חופש הביטוי בשום צורה. וזה גם יש איזה משמעות לגבי הצנזורה, יש איזה משמעות לגבי כל מיני סוגים אחרים של חופש הביטוי, כן?
ועכשיו יש קומיסרית של חופש הביטוי, יש איזה פקידה במשרד המשפטים שהיא הממונה על חופש הביטוי, כל פעם שעושים כתבה על חופש הביטוי, מזמינים אותה לחוות דעתה. כאילו, היא עכשיו תחליט לי...
זה חופש מידע או חופש ביטוי?
לא, חופש ביטוי. יש מישהי שאחראית על הסתה וחופש ביטוי.
הנה, כמובן. אגב, אני חושב שהיום יש איומים הרבה יותר חמורים, כמובן, על חופש ביטוי. כלומר, עבירה של הסתה לגזענות היא עבירה מופרכת מבחינת הפגיעה בחופש הביטוי, אבל...
כי גם המילה גזענות היא גם כללה וגם מילה
שצריך להגדיר אותה. מה זה אומר בכלל? כלומר, כמעט כל אמירה יכולה להיות הסתה לגזענות, זה דבר שאין לו אח ורע בשום ספר חוקים פלילי בעולם. זו סתם דוגמה, אני אתן את זה ככוכבית קטנה. אם הייתה הגנה משמעותית על חופש ביטוי בישראל, בוודאי שחוק כזה, אני חושב, בעולם לא היה מופיע בספר החוקים. אבל למה אני אומר את זה? מה שהגנת עשה שם, זה הוא הרג את הג'וק, הוא הרג את הניצוץ היחיד בקום המדינה שיכל להיות, שבאמת יהיה חופש ביטוי בישראל. למה אני אומר את זה? אם הוא יוצא עם פסק דין כמו אחד שאני תיארתי, אז אולי היה מתחיל תהליך אמיתי בישראל של דיון על חופש ביטוי. כלומר, במקום שבית המשפט יבוא עם המורפיום לחולה, וימשיך לתת לו עוד ועוד מורפיום, עד שבסוף החולה נפטר, ואולם הוא מרגיש יותר נעים, ואולם זה הכל בסדר, וזה עובר אותו בשלום, אבל בסוף החולה מת, בעצם יש קריסת מערכות סופית וסופנית. זה מה שהגרנט עשה, וזה מה שבית המשפט בעצם עושה מאז שיש את הגרנט. אולי מה שהיה צריך לקרות, זה שהיה מתפתח דיון אמיתי בישראל על חופש ביטוי. אם באמת כן היו סוגרים את העיתון של מפם, וכן היו סוגרים עיתונים אחר כך, ופתאום כן היה עולה דיון אמיתי ומשמעותי בישראל על חופש הביטוי ועל הגבילות של שלטון ועל החשיבות של חופש הביטוי וכו'. מה שקורה זה שבית המשפט בא ושם פלסטר, והוא יוצר דקדנציה, הוא יוצר דגרדציה של הדיון המשפטי החוקתי בישראל, כי תמיד סומכים על בית המשפט לבוא ולומר, אנחנו דמוקרטיה, ולכן זה נותן לי בית המשפט את הסמכות להיות המחוקק והמכונן, ומי שכותב את החוקה ומי שכותב את החוקים בפועל, ולכן אין שום צורך שהציבור המסכן והבור והנחות יהיה זה שבעצם ידון בסוגיות האלה ויכריע עבור עצמו מהן המגבלות ומהן הכללים שיכולו עליו כחברה וכמשטר.
ושוב אנחנו רואים פה שזה לא שפסק דין כל העם הוא פסק דין שמביא את ישראל הקטנה והקצת לא דמוקרטית של שנות ה-50 להיות יותר דמוקרטית, אלא מביא אותה להיות פחות דמוקרטית. אולי באמת במקרה הזה יכלנו לספוג הרבה מאוד סגירות של עיתונים, אבל בסופו של דבר כנראה בחשבון הכולל היינו זוכים להרבה יותר הגנה לחופש הביטוי, וגם הגנה שהיא מאוד ברורה. זאת אומרת, עצם הדרישה ממישהו להיעזר במשפטן בשביל לפרש את החוק, בשביל בכלל לנסות להבין מנגד מי, ועצם ההשקעה של המון שעות של אותו משפטן בשביל להבין מהו החוק, גרומת גם תתי התמחות, זאת אומרת, כשאתה עכשיו צריך, בתור עורך דין, כמוני כמוך, לבוא ולנסות לעסוק באיזשהו נושא מסוים, וזה לא דרך החוק, אלא דרך הפסקי דין, או דרך איזושהי מין תורה שבעל פה של לקרוא את הנחיות היועמ"ש לעניין חופש ביטוי, דברים שיכולים גם, בגלל שאין להם פרוצדורה מסודרת, כמו הנחיות היועמ"ש, דברים שיכולים להיות מפורסמים, אתה בכלל לא תדע עליהם, צריך לחפש אותם בכל מיני מקומות מוזרים. כשיש דברים שהם בחוק, אחרי דיון בכנסת, ובצורה מאוד מאוד מסודרת, אז החוק גם יותר ברור, גם יותר נגיש לציבור, גם יותר ודאי, אפילו למשפטנים יותר ודאי, ואפשר פשוט לחיות את חייך תחת גבולות החוק, ולהיות חופשי.
אני בוודאי מסכים, אני חושב שגם בסופו של דבר, הדוגמה הזו שבג"ץ כל העם, ממחישה לנו היטב את אחד ההבדלים האחרים שכמעט לא דיברנו עליהם, בין דמוקרטיה פורמלית למהותית לשיטתם, או מה שנקרא לזה דמוקרטיה אמיתית מול דמוקרטיה מהותית, וזה המרחב תמרון לטעויות. מה זה אומר? בדמוקרטיה רגילה, בדמוקרטיה אמיתית, הציבור יכול לעשות טעויות באמצעות נציגיו. הוא יכול לקבל החלטות גרועות, מזיקות, מטומטמות. זה הפררוגטיבה של הציבור לעשות טעויות. טעויות אמיתיות, לא טעויות האם ליסע בצד ימין של הכביש או שמאל. טעויות אמיתיות שפוגעות בנו, שפוגעות בציבור, שכואבות לנו, של שלילת זכויות, של סגירת עיתון באופן לא מוצדק. דברים שכואבים, ההתבגרות של דמוקרטיה וההתפתחות של כללים אמיתיים בחברה דמוקרטית, זה תהליך שהוא כואב, זה הוא לוקח המון זמן והמון אנשים נפגעים בדרך. האלטרנטיבה היא רודנות. כלומר, בא בית המשפט ואומר, וזה בעצם הדמוקרטיה המהותית אומרת, לא, 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 אני לא מוכן לזמן בעיניים הזה, אני לא מוכן לקבל את התהליך הזה ולאפשר לעם לברר עבור עצמו מה המגבלות ומה מותר ומה אסור ומה בסדר ומה לא בסדר ואילו זכויות ואיך נתעדף אותם וכו'. אני לא מוכן לקבל את זה. אני אעביר על סוס הלבן ואני אקבע כאן ועכשיו, באופן מיידי, מה טוב ומה לא טוב, מה נכון ומה לא נכון, מה צודק ומה לא צודק. והבעיה היחידה עם השיטה הזאת, שהיא פשוט רודנית. זה הכל. כלומר, אין עם זה בעיה, חוץ מזה שזה לא דמוקרטי ושזה לא משאיר את הכוח בידי העם להיות אלו שקובעים בסופו של דבר.
ואנלוגיה האחרונה, זה בוא דומה לילדים. זאת אומרת, לילדים הרבה פעמים אסור לטעות. אתה לא רוצה שילד יעבור את הכביש, כי אתה אומר, אין לו את השיקול דעת. אני תמיד יחזיק לו את היד, אני תמיד יגיד לו שרק אם הוא חשב ללכת על אבן השפה זה בכלל בעייתי, ואולי אפילו יקבל פליק קטן ביד כדי שזה לא יקרה שוב, כי הפליק שהמכונית תיתן לו יהיה פליק הרבה יותר גדול, ואילו בן אדם בוגר יכול מדי פעם לעבור את הכביש, לפעמים אפילו לא להסתכל, אלה כבר החיים שלו, הוא כבר בא לשיקול דעת, אמנם יכול להיות שזה זקנה ברחוב, תטיף לו, אדון צעיר, תסתכל לאן שאתה הולך, אבל הוא כבר מבוגר. לא כבר, אנחנו לא צריכים כל כך לפקח על מעשיו, או בכלל לא. ואנחנו גם רוצים שאנשים גם ירוויחו את הרווח כתוצאה מהחיים הטובים שהם בחרו לחיות, החיים האחראיים, וגם ישלמו את המחיר. למרות שהמחיר הזה לפעמים יהיה מאוד מאוד כואב.
זו דוגמה ממש טובה, ואפילו נשתמש בזה כדי להמחיש את ההבדל, שהדמוקרטיה המהותית רואה את הציבור ואת העם, גם בנקודת זמן מסוימת וגם ברמה התהליכית, כקבוצה של ילדים, שלא ניתן לסמוך עליהם, ולא ניתן להפקיד בידיים שלהם את השיקול דעת של איך להתנהל ואיך לקבוע את ההסדרים וכו', והם הנני. הם הנני, או הם המורה, או הם ההורה, לא משנה איך תקרא לזה, הם הבייביסיטר, שחייב כל הזמן לוודא שהילד לא נופל, וכמובן הילד יישאר ילד לעד. כלומר, זה בדיוק הנקודה, והילד שלו, איזה. והדמוקרטיה הפורמלית מכבדת את בני האדם, מכבדת גם את היכולת שלהם לעשות טעויות, ואפילו טעויות מזיקות וכואבות. אני חושב שבסופו של דבר זה מחזיר אותנו חזרה לעניין ההונאה. זה בסדר אם לא השתכנעתם ממני, אני עכשיו פונה למאזינים שלנו, שלי ושלך ותמיר. זה בסדר אם לא השתכנעתם ממני, אני לא מנסה, או לא בהכרח אתם צריכים להשתכנע, שהגרסה שאני מציג אותה כרגע של דמוקרטיה היא הנכונה, והגרסה של דמוקרטיה מהותית היא מוטעת. אתם צריכים להבין את ההונאה, וההונאה היא כזאת, וההונאה אני חושב שקשה מאוד להתווכח. א', הגרסה שמוצגת בלימודי המשפטים בישראל של דמוקרטיה מהותית, היא אנומליה. היא לא נלמדת בשום מקום אחר בעולם. אתם לא תמצאו אותה באנציקלופדיה לפילוסופיה של סטנפורד. אתם לא תמצאו אותה בלקסיקון תיאוריה המשפטית של סולום. זה פשוט לא קיים. המקום היחיד שהוא קיים זה ברוסיה הקומוניסטית של המאה שעברה. וכמובן שם במובן מאוד אפל וקודר ורע של המשמעות של המונחים האלה. אז זה החלק הראשון של ההונאה. אם מספרים לכם על דמוקרטיה מהותית, לכל הפחות עובדים עליכם במובן שזה לא קיים בשום מקום אחר, וזה טיעון ישראלי, חידוש ישראלי בכל עולם הדמוקרטיה הליברל בעולם, שאף אחד כמובן לא מעוניין בו ולא אימץ אותו פעם, וכל דמוקרט אמיתי שקורא אותו נחרד ומקבל חלחלה. והחלק השני של ההונאה הזאת, זה לא אפילו מספרים לכם עד כמה זה חריג. כלומר, הייתי יכול לסלוח למרצה שלי או למרצים אחרים בדיני חוקה, לדוגמה, אם הוא אומר, תקשיב, אמנם זה לא מה שמקובל בכל העולם, אבל הרשו לי לשכנע אתכם שיש דבר כזה שנקרא דמוקרטיה מהותית, ועל אף שזו אנומליה וזו חריגה ביחס לכל העולם, ואף שאין שום הוגה ליברל קלאסי שיסכים עם המובן הזה, ועל אף שאין שום מדינה שככה נלמדים, שככה מלמדים דמוקרטיה וכו', תנו לי לשכנע אתכם. ועכשיו בסוף השיעור אתם תשכנעו שיש כזה דבר דמוקרטיה מהותית, ושבית המשפט צריך להיות הקומוסר של החברה הדמוקרטית. אבל זה לא מה שעושים. מלמדים את התינוקות התמימים של לימודי משפטים ושל השיח ציבור ישראלי בכלל, כאילו הליבה של הדמוקרטיה והמהות של הדמוקרטיה והגרעין הקשה של הדמוקרטיה, זה בעצם ההיפוך של הדמוקרטיה. זה המגבלות על העם, זה המגבלות על השיקודה של הציבור להכריע בשאלות הכי קריטיות בחייו, וכמובן זה אורווליאני עד כמה שזה הדבר והיפוכו. הדמוקרטיה המהותית היא הדבר ההפוך ביותר מדמוקרטיה, וזה הם לעולם לא יודו בזה.
אז כמו שעושים בפסקי דין, ואני מאוד אוהב את הנטייה הזאת, קודם כל לבוא ולהוכיח את הדברים מבחינה רעיונית, מבחינה מופשטת, ואז הולכים מהכלל הפרט. אז אנחנו בפרק הבא נלך מהכלל הפרט, ננסה בעצם לראות בשיטה הישראלית מה הטיעונים לגבי למה יש לנו דמוקרטיה מהותית, מי פוסק בה, קצת לגבי החוקה נדבר, ובאופן כללי, תודה רבה, ונקווה שיהיה לנו עוד הרבה פרקים כאלה ביחד.
תודה רבה, תמיר.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.